בכל הנתון פרק 110, ולפני שעמית לבנטל יצטרף אלינו, נציג את האורח, נספר על מה אנחנו הולכים לדבר, נדבר אני ואוריאל דסקל פה, נדבר על NBA קצת.
צריך, קרוב. נכנס
פה לנהל מונדיאל ונבחרת גרמניה, אבל דבר ראשון, דסקל, תספר לי מי נמצא איתי בחדר.
ערן לוי. לא ערן לוי, שאתם בטח חושבים.
הגרסה דלת הסוכר והשומן של...
ערן לוי הגבוה והרזה יותר.
מצד שני, אתה כנראה בועט הרבה פחות טוב בכדור.
גם המבוגר יותר, אבל אני בועט לא רע.
ימין או שמאל?
שמאל.
בבקשה, אין, השם מחייב.
השם מחייב. ערן הוא אחראי לבונדסמניה, שזה עמוד פייסבוק ובלוג, שעוסק בכדורגל הגרמני. האמת היא שהזמנו אותו כאן, כשחשבנו כמו כולם,
על סיכויי, על זכייה של
נבחרת גרמניה, במקום זה נדבר על דברים יותר מעניינים איתו, גם נדבר על המונדיאל, הוא מבין גדול, אבל אני חושב שקודם כל צריך להתחיל עם קצת מהטירוף שקרה ב-NBA השבוע.
אנחנו נתחיל עם טירוף אחר לגמרי, אני אספר איזה טירוף אנחנו נתחיל. מכיר את סיפורה של שפחה? את הסדרה?
כן, סדרה מצוינת.
אתה אוהב?
כן.
קשה לי, אני אגיד לך את האמת, לי ולליפז, אנחנו רואים את זה, זה קצת, זה סדרה קשה.
זה לא קליל.
זה לא קליל, זה לא סדרה קלילה, זה קצת לראות נבחרת גרמניה, לאוהדים גרמנים.
אבל יש בה הרבה מאוד אפקטים, כאילו יש בה הרבה אומנות והרבה מסרים, וזה סדרה מאוד מעניינת.
סדרה עמוקה, ומי שרואה אותה רוצה להתעמק בעוד, ובדיוק מהסיבה הזו, חברת הוט החליטה להפיק פודקאסט עם מישהי שאני לא הולך להיות... גילוי נאות, זו חברה טובה שלי, מאג יוצר, היא זוגתו של גם חבר מאוד טוב שלי, אדר מרום, אני חושב שאתה מכיר אותו, היוצרים של אנחנו מהמפה, ומאגי מנחה פודקאסט בהוט, שהוא הפודקאסט הרשמי של סיפורה ששפחה, והם עוסקים בזה, הם לוקחים כל פרק, הם מנתחים את זה לעומק, ומי שאוהב את זה, אוהב את הניתוח הרציני של כל הפרקים, מתבסס על היצירה הספרותית ועל כל מה שקורה שם, וכדי להפוך את זה יותר מעניין, אז מאגי הביאה כבר את תום אהרון, שגם היה כבר בגיקונומי כמה פעמים, ואת אביאת כיסוס, ודוקטור מיכל רום, ודוקטור אורנה דונת, ואת פרופסור שולמית אלמוג, ומלא מלא אורחים שהגיעו ועזרו לנתח את הפרקים של סיפורה של שפחה. זה סך הכל הייתה החסות שלנו, אז הפודקאסט הזה של סיפורה של שפחה, מאגי עוצרי, בהוט, תמצאו את זה איפה שאתם רוצים, זה לא רק בהוט עצמה, אלא בכל מקום שאתם צורכים פודקאסטים, אתם שומעים אותנו, אז כנראה שאתם יודעים מה זה פודקאסטים. בוא נתחיל, ניתן קצת על ה-NBA, עד שעמית לבנטל מצטרף אלינו ו...
כן, נדמה קצת NBA ואז קצת כדורגל גרמני. שיש יאמרו שגולדן סטייט היא קצת ביירן מינכן, אוספת השבוע.
אם זה צהוב כחול, וזה שולט בליגה.
ברוח, ברוח, ברוח.
וכונה סתם שחקנים רק בשביל שלא יהיה לקבוצות אחרות, אז למה ביירן מינכן?
לא, אתה יודע מה, איך הם אומרים? סן מיה, סן?
מיה, סן מיה.
מיה, סן מיה, כן. אנחנו נעשה מה שאנחנו נעשה, ואתם תעשו מה שאתם תעשו, אנחנו יותר טובים. זה הרוח בערך של ביירן מינכן, אבל גולדן סטייט עושה משהו שהוא די גאוני בהרבה מובנים. הם מביאים את בוגי קאזנס ב-$5.3 מיליון לחצי שנה בעיקרון, או פחות, בגלל שהוא לא ישחק.
החצי שנה השנייה, הוא אמור לחזור בינואר.
הוא יגיע לפלייאוף. תראה, בשביל להשאיר אותו בקבוצה, מעבר לשנה, הם לא יכולים להציע לו יותר מ$8 מיליון, בגלל שבעיקרון יש חוק ב-CBA, שאתה לא יכול להציע לשחקן אצלך בקבוצה שעל רנטה לשנה, כאילו לשנה, על חוזה לשנה, משהו שהוא גדול יותר מ-120%. הוא צריך להיות משוחרר, לקבל הצעות וכאלה. אז זה נראה שהם מביאים אותו לשנה.
העיקר שיש שוק חופשי בארצות הברית.
לא, השוק הוא חופשי. גולדן סטייט...
הרבה רגולציה.
קאזנס אומר שהוא לא קיבל הצעות, בוסטון סלטיקס אומרת שהוא כן קיבל הצעות ממנה, ניו אורלינס אומרים שהוא קיבל הצעות וזה, אבל בגדול, בסופו של דבר, הוא הגיע לקבוצה היחידה שעשתה את הפוש והביאה אותו.
בסופו של דבר זה אימור, כי האיש עם קרסול דפוק.
יותר מקרסול, יש לו אכילס קרוע, אבל בגלל זה זה גאוני. כי אם הוא לא טוב נגיד, אז הוא מחליף יותר טוב לזזה פיצ'וליה.
זה לא שג'וול מגיע היה באמת נחוץ.
אוקיי, נכון, אבל הוא כן היה חשוב בכמה דקות שהוא שיחק, והם כן, אתה יודע, יש להם את ג'ורדן בל וקווין לוני שממשיך, אז כאילו זה לא ש... זה לא שיחסר להם גבוה.
זה קצת כמו, אתה יודע, שיוב הלך די בסדר בשנים האחרונות, ואז הם אומרים, טוב, בוא נוריד את ה, לא יודע מה, חלוץ שנתנו 10 דקות פה ושם, ונביא, או איזה קשר התקפי, ונביא את רונלדו. כי קזינס הוא
בריא. קזינס הוא לא רונלדו.
הוא לא רונלדו, אבל כשהוא בריא, הוא טופ 10 בליגה, לפחות שנה שעברה.
נכון, והם יכולים בעצם לעלות קבוצה שנראית קצת כמו נבחרת ארצות הברית. כלומר, זה
העניין הזה של מי יותר טוב, גולדן סטייט או האולסטאר של המזרח, מינוס לברון.
מן הסתם, לברון לא יהיה במזרח.
כן, אז אני אומר, אז הוא לא, זה לא כזו שאלה מעניינת.
נכון, ושוב, אני חושב ש עושים מזה יותר מדי, כי בסופו של דבר מביאים שחקן שגם אם הוא יחזור, זה לא שהוא יחזור 100%, זה לא שהוא יחזור להיות הטופ 10, ובאמת הביאו מחליף משודרג לג'וויל מגי.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? קצת את עונת 2004, כשקרמלון הגיע, ומי היה בלייקרס?
כן, אבל זה שונה לחלוטין. כי יש לך שם תרבות, יש לך תרבות מנצחת, שעושה החלטה שרק היא יכולה לעשות, בוא נביא את בוגי קזנס.
כן, זה לא, אני לא אומר שהארגון רע, אני רק אומר שבשלב מסוים תכניס מספיק משוגעים לחדר הלבשה, מתי
איזה משוגעים יש שם? יש שם את דריימונד גרין ו
דריימונד גרין, עם כל הכבוד דורנט, והשליחת הודעות שלו מחשבונות זרים, והיא מצביע על עניין אגו, ומתי שהוא כל האגואים האלה, זה לא יכול להחזיק לעד הרי.
אוקיי, אחד מהדברים שמאפיינים את הקבוצה הזאת, זה סטף קרי וההתנהלות שלו ככוכב הגדול. האגו שלו מאפשר בעצם את כניסתם של כוכבים כגון קווין דורנט לחדר הלבשה, וכוכבים כגון בוגי קזנס, ואני חושב, אתה יודע, בסופו של דבר
שאתה יהיה טוביסין.
בוגי, תראה, מה שאני חושב זה שבוגי קזנס הולך להיות עכשיו על הספסל במשך חצי שנה, ומי שידבר איתו כל יום יהיה סטיב קר. והוא ידע בדיוק מה סטיב קר רוצה ממנו, הוא ידע בדיוק שהוא יוצא להיות משוחרר בסוף הקיץ, הוא יהיה עם, בוא נגיד, עם תחושה של גולדנס, של ווריאר, הוא יצטרך להוכיח את עצמו שהוא בריא, ואז הוא יוכל לקבל את החוזה. אני לא חושב שהוא יגיע וישנה את המיקס בחדר הלבשה הזה שהוא מאוד חזק. אני לא חושב את זה, אני לא רואה את זה קורה.
די מגניב לראות את בוגי, באמת אחד מהסנטרים, באמת היה טופ 5 בליגה בתקופה שהוא שיחק שנה שעברה, מקבל את $5 מיליון, לא שזה מעט כסף, ברור, אנחנו לא חיים.
לא, בשביל
ספורט אייל, כן, בשביל ספורט אייל ב-NBA, ומצד שני רונדו, שחקן שלא יציב ובעיה בחדר הלבשה זה אנדרסטייטמנט, מקבל $9 מיליון בלייקרס, כשכבר יש להם רכז שאמור להיות הפרנצ'ייז פלייר שלהם, ואתה אומר, רגע, רונדו אמור להיות המבוגר האחראי שילמד אותו איך, מה הולך?
אז קודם כל כן, רונדו הוכיח את עצמו כמבוגר אחראי בניו אורלינס בשנה שעברה, וניו אורלינס בלעדיו לא הייתה מגיעה לפלי אוף, לפי דעתי, נכון, יש להם את דייביס, ויש להם את ג'רו אלן,
ג'רו הולידיי. יש בחור שמוכן נקניקיות, ובטוח יש עוד אנשים שיש בקבוצה הזו.
אבל מי שהחזיק אותם, מי שהיה הדבק, מי שהיה המאמן על המגרש, מי שגרם לכדורסל של אלווין ג'נטרי להיראות כל כך טוב, זה רונדו, ורונדו הוא גאון. רונדו הוא גאון כדורסל, לברון ג'יימס אמר שהוא רוצה לשחק עם אנשים חכמים, עם בסקטבול איי-קיו, אין מישהו בליגה עם בסקטבול איי-קיו יותר גבוה מרונדו, מדובר בגאון כדורסל, גאון מופרע, okay. אבל גאון, שהוא זוכר תרגילים של קבוצות, הוא יכול להגיד למאמן, היי, אתה אמרת עכשיו לעשות להם תרגיל, למאמן של היריבה, אתה אמרת להם לעשות תרגיל שאין, אז אל תעשה את זה,
אתה יודע מה מגניב בלברון בלייקרס? שנכון, כולם מדברים
של לברון בלייקרס?
כן, מעבר לזה של לברון בלייקרס, אבל שאומרים, ראית את הסרטון שלו עם אייס קיוב?
כן, שמע.
אז היה. איזה תקופה טובה לבחור שעושה את קארפול קריוקי.
ג'יימס קורדון.
כן, ממש הולך לו טוב לאחרונה.
כן.
בכל אופן, לברון בלייקרס, אז תמיד אומרים לברון נגד MJ. מספר 23, הצל הגדול, אבל מדי פעם קם לך איזה מישהו ואומר, היי, תגידו, אנחנו לא שוכחים את קובי בריינט, השחקן שמשחק אחרון שלו 60 נקודות, והנה, קובי בריינט, בלי שקיל, בלי הצוות המסייע, הסריח את המגרש בלייקרס, נכון? אנחנו כולנו ראינו את זה. תצוגות סוליסטיות, כדורסל דוחה, חוסר חשק מוחלט לראות הקבוצה הזו. לברון מגיע בסיטואציה לא מאוד שונה. אותו גיל, פלוס מינוס. קבוצה ממש לא מוצלחת?
אני לא חושב שזו קבוצה לא מוצלחת.
אם קוואי יגיע בתמורה ל, לא יודע מה, קוזמה, אינגרם וכל, והבחירה דראפט, אז באמת יכול להיות שם.
זה לא יקרה.
גם אני לא חושב. אבל מה שיש שם עכשיו, לא שונה בהרבה ממה שהיה לקובי, וגם אם הקבוצה יותר טובה, המערב הרבה יותר טוב.
אוקיי, אני חושב, אני לא חושב שזו אותה סיטואציה, בגלל שקודם כל, לייקרס או הבייבי לייקרס בשנה שעברה עשו כמה רגעי כדורסל ממש ממש טובים, והיה להם רצפי ניצחונות, לא פתחו טוב דווקא, את העונה הם פתחו פחות טוב, הם התחילו את האמצע העונה הם נתנו ממש טוב, ואז כאילו הם כבר, הם היו, זה היה מאוחר מדי לפלייאוף רן, אבל בכל מקרה, אינגרם הוא חיית כדורסל. אם קוואי יגיע, זה רק בעד אינגרם, ואולי איזה עוד בחירת דראפט. הם לא ישלחו לסן אנטוניו. סן אנטוניו רוצה את אינגרם, לונזו, קוז ועוד בחירות דראפט ועוד צ'ירלידרס.
אמרו אינגרם, קוזמה.
אף אחד לא, אף אחד.
בחירת דראפט.
זה לא הגיע לזה. זה לא הגיע לזה.
הם לא... בוואן, מה אתה מדבר?
אוקיי, סבבה, זה לא הגיע לזה. סן אנטוניו מבקשת הרבה יותר מדי עבור קוואי שרוצה לעזוב רק רק ללוס אנג'לס לייקרס. הם יכולים לקבל את אינגרם ובחירה הדראפט, ולפי דעתי שחקן כמו אינגרם במקום קוואי שרוצה לעזוב והוא פצוע, אני חושב שזה בסופו של דבר יכול להיות אחלה דיל לסן אנטוניו. אבל גם אם הוא לא מגיע, אינגרם, קוזמה, בול, הארט, אנחנו מדברים על באמת גרעין צעיר וטוב.
לנד סטיבנסון, ביחד עם לברון.
אני חושב שגם המאמן, וולטון, הוא מצוין.
לוק וולטון צריך להוכיח את עצמו, לוק וולטון עכשיו נמצא על הגריל, הוא מגיע לסיטואציה מאוד קשה, היה לו הרי פתיחת קריירה מדהימה כעוזר מאמן, ובתקופה שקר נפצע, הגיע ללייקרס סך הכל עם הרבה מאוד הבטחה, כל הסיפור הזה של פאפה בול ובול ג'וניור,
כן, אבל הוא עבר את זה, הוא עבר את זה, וג'ני בסה, ג'ני בסה, הבעלים, הבוסית האמיתית, היא כאילו, היא מאוהבת בו, היא רוצה אותו, היא רוצה אותו,
כולם אומרים שהוא אדיר, אתה יודע,
כן, היא רוצה אותו, כן, הוא הבן של אבא שלו, והוא אדיר, הוא מבין כדורסל, הוא איש כאילו זורם, אני חושב שלברון יענה לשחק איתו, הם ישחקו, ותראה איזה קבוצת הגנה יש להם, גם לנד סטיבנסון, גם רונדו, גם בול, אינגרם שומר יותר מבינוני, לברון, אתה יודע, כשהוא רוצה הוא שומר טוב, הם יכולים להיות קבוצת הגנה טובה מאוד, שאגב, כשמדברים על השואוטיים הגדול של מג'יק ג'ונסון וג'יימס וורת'י וזה, בסופו של דבר צריך לזכור שהם היו מאומנים על ידי פט ריילי, שפט ריילי החדיר בהם, חברים, עושים הגנה, והם יצאו להמון מתפרצות, וזה היה הסוד הגדול של השואוטיים.
יהיה כיף לראות את לברון עכשיו הרבה יותר פעמים בשנה משחק נגד קבוצות מהמערב, לפחות זה.
כן, וזה כשאתה מסתכל על הסקג'ול, כאילו שלו, אז הסקג'ול, זה הולך להיות, אתה יודע, אפילו פיניקס כזאת, שהיא קבוצה לא טובה, היא קבוצה טובה השנה. כלומר, יש לה שחקנים לפחות טובים.
יש לה שחקן ב-160 מיליון דולר.
בוקר, כן.
איזה הזיה זה. אתה יודע, אני מבין את הקוניין של הכסף, אני מבין שלא לתת לשחקן לברוח, ועדיין.
הוא תשמע, הוא שחקן, הוא הפרנצ'ייס פלייר שלך, אתה לא, זה מה שאתה משלם לפרנצ'ייס פלייר.
אם אני עכשיו בצפון אריזונה שם, ואני אומר, זה הפרנצ'ייס פלייר שלי, אני הולך לפוטבול,
יש לך שם טייטון, יש לך שם צוות צעיר טוב, כמובן שאני חושב שהם טעו שהם לא הביאו את לוקה דונצ'יץ', כמו קבוצות אחרות שטעו שהם לא הביאו אותו, אבל אנחנו נראה, כן, ללא סנדלס
לייקרס. דאלאס זה ניסוי מגניב מאוד, דיאנדריק וחתם?
כן.
שנה אחת, דונצ'יץ', הגופה של דרק.
הזומבי, זומבי דרק.
לא, אני מקווה שזה לא יימשך יותר, כי זה בלתי אפשרי, הם לא יכולים לשחק איתו. ודניס סמית ג'וניור, בסך הכל יש שם קבוצה מאוד מעניינת.
יש להם מאמן מצוין.
מן הסתם לא יגיעו.
יש להם תרבות. למה לא? אני לא...
למה לא? כי עכשיו גם יש לך את לברון בלייקרס.
אני חושב שהם יעשו פלייאוף פוש.
מי נחלש? מי נחלש עם בין השמועים? סן אנטוניו.
אני חושב שהם נורא התחזקו, ואני באמת אופס מלוקה דונצ'יץ'. אני באמת אופס שהוא יעשה דברים יפים מאוד לפי דעתי. ועם סמית ג'וניור וריק הרלייל, אני חושב שהם יכולים להצליח.
מה עם נבחרת גרמניה? נבחרת גרמניה יכולה להצליח?
אבל שנייה, לפני...
אתה עושה עוד משהו אחד לפני?
לפני, כן, לפני.
תגיד, מה אתה אומר על קיירי עובר לניקס?
זה לא יקרה.
אבל העניין הזה של, שכבר דיווחים, עוד לפני שהוא שיחק עונה שלמה בבוסטון, כבר הדיווחים, אתה יודע, זה לא הדיווחים, זה העובדה, שתכף החוזה נגמר,
כן,
יש תמיד, איזה מפעס אל העודים.
יש תמיד את הדיבור על זה, שכאילו ניו יורק, הוא רוצה לחזור לניו יורק וזה, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, הוא שחקן בוסטון סלטיקס, הוא אוהב את הסלטיקס, אתה יודע, זה הכל, אף אחד לא יצטרף איתו לניו יורק ניקס. שניקס ישמרו את פורזינגס.
מה זה אף אחד לא יצטרף איתו לניקס? קיירי ופורזינגס, מישהו כבר יגיע. וזה ניו יורק.
פורזינגס, קודם כל שפורזינגס יישאר בניקס. בואו נתחיל עם זה. שהם קודם כל ישמרו על פורזינגס. אבל בכל מקרה, יש עכשיו קטע מעניין, יש עכשיו קטע מעניין על, בפרי אג'נסי. כלומר, בעיקרון, ההחתמות הגדולות קרו כבר, ועכשיו מה שיכול להיות זה טריידים, ואנחנו יודעים שיש טריידים גדולים באוגוסט הרבה פעמים, עיין ערך קיירי ארווינג, ואני לא חושב שזה נגמר, כלומר השוק נראה קצת שהוא נרגע, ועכשיו כולם ב-restricted free agents, ומה יקרה עם מרקוס סמארט וקלינט קפלה, זה לא נראה כל כך מרגש, אבל אני חושב שהקיץ עוד רחוק מלהיגמר, ואולי אנחנו נראה מעבר גדול, דרך אגב, ניו אורלינס שמאבדת את רונדו ומביאה את ג'וליוס רנדל, אני לא יודע כמה זה ישמור את דייביס שם. בכל מקרה, ראם, נבחרת גרמניה, אנחנו נדבר על הרבי גמר וכולי, אבל האירוע הדרמטי ביותר בקיץ, לא?
מה?
הדחתה.
הדחה של גרמניה.
גרמניה וארגנטינה וספרד, ואני לא, זה עוד קבוצה מבחינה אותי, וכמובן שאנחנו פה נדבר,
זה דולפת כעולם.
הכל בסדר, אבל גם הסגניתה וגם מקום שלישי, וגם מקום ראשון ושני ושלישי במונדיאל הקודם, קורה פה משהו שהוא, גרמניה הוא רק מייצג שלה.
ואלופת אירופה.
ואלופת אירופה, כן. אז יש פה מייצג נהדר שלה, אבל אולי המייצג, אבל זה לא האירוע, אתם יודעים מה אני אומר?
אוקיי.
האירוע זה התופעה הרחבה יותר. זה ור, ור יותר גדול מהכל מבחינתי, ובאמת הכישלונות האלה של הנבחרות הגדולות.
שבוע אחרי, מה התחושה עכשיו, מה הדיבור בגרמניה? כלומר, אנחנו יודעים שיואקים לב אמר שהוא ממשיך, אבל מה הסיפור?
התחושה בגרמניה היא לא טובה לגבי ההחלטה של ההתאחדות. כל סקר שנערך, והיו מאות אלפי משתתפים בסקרים האלה, אלו מספרים של 70% מהאנשים לפחות שרוצים שיוגי לב, לא שרוצים, שחושבים שהגיע הזמן שיוגי לב יעזוב. יוגי לב הצליח להביא את הנבחרת לגבהים, מקום שלישי, משחקים בגמר וגם אליפות העולם, אבל עכשיו הוא נכשל. זה היה כישלון, והכישלון הזה, למרות שיש עוד כמה סיבות, כמה אנשים שקשורים אליו, בסופו של דבר הכישלון של יוגי לב.
מה בפוסט מורטמים? ראיתי הרבה מאוד, קודם כל ראיתי הרבה דיון על מסעוד אוזיל ותפקידו והבעיה הכללית בגרמניה, אבל לפני שאנחנו נכנסים לזה, מה היו הסיבות, כאילו, מה הסיבות בעיני הגרמנים להפסד, ליציאה המוקדמת הזאת מהמונדיאל?
כל הסיבות מגיעות הרבה לפני המונדיאל. זה התחיל עוד, זה התחיל למעשה כבר מה סיפור של אוזיל וגונדואן, הצילום המשותף עם נשיא טורקיה, ארדואן, הצילום הזה ובעיקר התגובה של אילקאי גונדואן, התגובה הדי רפה והאין תגובה של אוזיל, כן. רק הדליקו עוד יותר את העניינים, זה גם נתן קצת דלק לגופים מהימין ומהימין הקיצוני, להתחיל לדבר על הצהרות של נאמנות, ובעצם הם אלה שביקשו
להדיח. העלית הסרטון ממש יפה, כי הרי היה דיבור על זה שאוזיל לא שר את ההמנון.
נכון.
ואז העלית הסרטון של האגדות הכי גדולות של הכדורגל הגרמני.
גרמניה 74, נכון.
שזכו במונדיאל. לא, אבל זה גם השמות, כאילו פול ברייטנר ופרנץ בקנבאור וגרד מולר וכולם.
פוקס, נכון.
והם אף אחד לא שר את ההמנון. כלומר, אתה יודע, זה איזושהי, אתה לא צריך, אוקיי, אתה לא צריך להיות פטריוט גדול או לאומן בשביל להצליח בנבחרת. אתה צריך לשחק בשביל החברים שלך, אתה צריך לשחק בכבוד, עם כבוד עצמי וכבוד לאומי, כן? אבל אתה לא צריך להיות איזשהו אידיאל ימני בשביל להצליח בנבחרת.
אין צורך באידיאל ימני, אבל בעולם שבו, אתה יודע, הימין עולה וגם הפופוליזם מצליח להיכנס לגרמניה, לפוליטיקה הזאת יש היום השפעה גם על הכדורגל, ורואים את זה. המקרה של אוזיל וגונדואן זה קרה על הבמה הבולטת ביותר, אבל כמובן, זה לא הפעם הראשונה שזה קורה. אוזיל הוא מטרה למכות שכאלה ולטענות שכאלה כבר שנים. בעיקר העובדה שיש לאוזיל גם את הבעיה שבאופן כללי הוא נראה אדם די אדיש, גם על המגרש וגם במציאות, זה רק תורם לעובדה. עם גונדואן הסיפור קצת שונה, כי גונדואן גם הוסיף אש כשהוא אמר שזה הנשיא שלי, במקרה של התמונה המפורסמת. אבל אין חיבה לזרים, ובכל מצב שבו בקנבאו לא ישיר את ההמנון, לא תאמר מילה, אבל אם ג'רום בואטנג לא ישיר את ההמנון, אז זה בגלל...
ויש ממש כאילו, כאילו גורמים, אפילו שהם לא, אפילו לא גורמים ימנים קיצוניים, אומרים כן, הבעיה היא... חוסר חוסן כוח לאומי או חוסן לאומי או משהו כזה. כלומר, אתה יודע, למשל בבילד הכותרות של ההפסד היו, אתה יודע, כותרות מאוד קשות של החזבתם ולא הספקתם וקטסטרופה, וכל התמונות היו של אוזיל ובואטנג, וכאילו אתה יודע, כאילו הם הצביעו על הזרים ואמרו, זה באשמתכם, אפילו שהם לא אמרו את זה.
הבילד, תשמע, הבילד הוא עיתון שבכל הנוגע לנתונים ספורטיביים, לפעמים יש לו סקופים שאפשר לסמוך עליהם, אבל בכל הנוגע ליצירת האווירה, אני הייתי פונה לעיתונים אחרים, הבילד הוא בעצם צהובון.
כן, זה מצחיק, אתה יודע, שאתה אומר סקופים, כאילו זה כבר היום ערך עליון, כי אם אתה בעצם מבטל את העניין של הדעת ראשון, 12 שעות בעתיד, 24 שעות בעתיד, הרי מה זה משנה? כל הרעיון הזה של סקופ, אני חושב שהוא משהו שילך כבר לאיבוד. יש לך עוד מקומות כזה, אנדריאן ווז'ונבסקי,
כן, הווז'במפה,
שחושף את זה, אבל שעה אחרי זה כולם יודעים את זה. אני אומר, הדבר היחידי שחשוב מבחינתי עכשיו, זה מי מעורר את הדיון ולאיפה הוא לוקח את זה.
אז אני חושב שהביל
זה כל פוליטי.
ואני אומר, מהבחינה הזו זה הרבה יותר מעניין, כי המאמרי מערכת, מה הוא אומר כשהוא אומר, ופחות החשיפה, יוגי ממשיך עוד שנה, ואתה אומר, אוקיי, אז הנה, אז אני הייתי עכשיו עבודה שעתיים, עכשיו אני יודע את זה מאוחר יותר. הוא דה פאקרס בעידן האינטרנט. כאילו, אני אומר, זה לא...
לאף אחד לא אכפת, ויש עדיין עיתונים שנצמדים לצד המקצועי, כמו הקיקר למשל. הקיקר הוא מקצועי לחלוטין, והוא לא נוקט עמדה. הבילד, אי אפשר לומר את אותו דבר, זה עדיין העיתון הנמכר ביותר בגרמניה, ועיתון שבונה איזושהי דעת קהל, ודעת הקהל היא זו, הוא פשוט מיישר קו עם דעת הקהל, שחושבת שבכל השמים הזרים, למרות שבעצם אין שם אף אחד שהוא זר. אוזיל למעשה הוא אחד מהפחות זרים, הוא כבר דור שלישי בגרמניה.
כן.
ועדיין, הבחירה הזו, אני יכול להבין את הגרמנים, אתה יודע, מהרבה...
הבחירה הייתה גרועה.
הבחירה הזו של באמת עם ארדואן, וכל העניין הזה, ו-in this day and age, וכל מה שקורה בטורקיה, ועם הפליטים מסוריה, כל כך הרבה דברים קורים בעולם, יושב לך הגרמני בבית ואומר, יאללה, לפחות תצליחו.
וזו הייתה הנקודה, כי בכל הנוגע לתמונה, לרוב האנשים בגרמניה לא היה כעס מכיוון שזה חוסר לאומיות או לאומנות, היה כעס בגלל שזה דיקטטור, דיקטטור ועריץ, ש... אתה יודע, מכריח את האנשים לבחור בו, מזייף תוצאות של בחירות. זו הייתה הבעיה, זה משהו שהוא מנוגד לחלוטין, לרעיון לפחות התיאורטי של גרמניה המודרנית, גרמניה הדמוקרטית.
עם כל הכבוד, גרמניה מדינה כל כך ליברלית, כל מה שאתה אומרים, פגיטה, פגיטה, כל מה שיש הפגנה של פגיטה, מהצד השני של הרחוב, יש לך הפגנה של פי שבע יותר אנשים, שאומרים, יאללה, תנו לנו את המאגרים שלכם.
שאגב, הדבר הכי מביך ונוראי, זה שבחלק מההפגנות של פדיגה, יש לך דגל ישראל. כן. ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, חברים, הם ימין קיצוני גרמני, הם, אחרי שהם נפטרים המוסלמים, הם יפטרו ממכם, מה אתם לא מבינים? כאילו, אתה יודע, אני פשוט מסתכל על הדברים האלה, וזה כל כך מביך אותי האנשים שם, הישראלים, זה פשוט נורא.
יש גם בחור ישראלי שהשתתף בהפגנות האלה, כנועם בהפגנות של פגידה בדרזדן, כן. אבל תלך עוד יותר רחוק, יש היום ישראלים שמצביעים ל-AFD, מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה, בדיוק בשל אותם סיבות של ראייה לטווח הקצר.
זה לא ראייה לטווח הקצר, זה טיפשות, זה חוסר יכולת להבין מי נגד מי, זה פשוט אנשים כל כך מפגרים, סליחה, לא אומרים, זה כל כך מטומטמים, זה פשוט, זה מרתיח אותי שאני רואה את זה, אתה יודע, החבר'ה האלה, הימין הקיצוני, הם צעציהם של הנאצים.
הם צעציהם, בחליפות ועניבות.
הם נאצים, כאילו זה לא נאו-נאצים, זה נאצים, זה פשוט... והם, כל מה שהם רצו לעשות גם כן דרך אגב, זה להכניס את ישראל, כאילו גם הם אמרו את זה במפורש, הם כתבו את זה בבלוגים שלהם ובפורומים שלהם, שצריך לזכות בעדת ישראל בשביל לקבל לגיטימיות מהמיינסטרים האירופי והגרמני. ככה הימין הקיצוני הזה חושב, זה פשוט מזעזע שיש ישראלים, ואגב גם גורמים ממשלה, שתומכים בפשיסטים הונגרים ופשיסטים פולנים ופשיסטים נכון. גרמנים, זה פשוט, אתה יודע, אני שומע את הדברים האלה, אני רואה את הדברים האלה, וזה פשוט מזעזע, אבל בוא נחזור שנייה לכדורגל.
חזרנו.
מה עכשיו? מה הדיבור של ההליך שהנבחרת הגרמנית צריכה לעבור?
צריך לעשות ניקיון, ניקוי אורוות, מה שנקרא. יש שחקנים שלא מוכיחים את עצמם, לא רק בנבחרת, גם בליגה, במשך, בוא נאמר, בשנתיים האחרונות, ושעדיין זכו לקרדיט מיוגי לב.
שחקנים כגון?
כגון תומס מולר, למשל. תומס מולר כבר מזמן לא שחקן מרכזי, בעצם למעשה מאז היורו האחרון, כן.
הוא לא טורקי.
נכון, עוברות עליו תקופה לא טובה, אם כבר ניקוי העורבות, הוא לא בנבחרת, אני לא קונה נבחרת, ניקוי העורבות זה כזה, אתה יודע, יש לך כל כך הרבה שחקנים גרמנים טובים, שאפילו לא הגיעו לרוסנה וכל מיני כאלה, זאת אומרת, אין בעיה לעשות חילוף קטן כזה בכל מיני עמדות,
בוודאי.
הכל טוב. אם כבר, בר ימינכן צריכה להגיד, אנחנו צריכים אותו, את הבחור הזה?
אנחנו יכולים לרדת שלב שלב. קודם כל יש מאמן חדש, המאמן שעבד עם הסגל הקודם, לכן הוא זה שצריך לבצע שינוי. להישאר עם אותו הסגל ולנסות לעשות שינויים פסיכולוגיים.
אתה יודע מה קורה פה עכשיו? חילוף. חברים, יש לנו פה אייקון תרבות, אנחנו קוראים לבר, יש לנו פה חילוף.
האוס פקסיום.
הבחור עם השיער.
אנחנו נפגש לזה
ברלין. חוץ מנעימר, אין עוד קרבולת שזוכה לכל כך הרבה אהבה בעיתונות, מלבד עמית לאבנטל, אינו לוקח את מקומי.
עמית, אנחנו בהקלטה.
שלום, שלום, שלום.
שלום, אנחנו בדיוק עכשיו מדברים על חילופי הדורות בגרמניה, ואז אנחנו נמשיך לדבר על המונדיאל, אבל בוא ספר לי מה עושים, מה הדיבור בגרמניה על...
אז קודם כל יוגי לב יישאר כמאמן, והוא זה שעליו תוטל העבודה. אז אנחנו יכולים לדבר על השחקנים, אבל יש משהו מעבר לזה, כי יש טענות שלא נשמעו לרוב בציבור, אבל הטענות גם כלפי אוליבר בירוף, המנהל של הנבחרת. אוליבר בירוף יצר נבחרת בשנים האחרונות שהיא מנוכרת מהסביבה, מנוכרת מהאוהדים. אפשר היה לראות את זה במשחקי כדורגל, במשחקי אימון, ידידות של הנבחרת, כשהיציעים לא תמיד היו מלאים, אפשר לייחס את זה למחירים הגבוהים של הכרטיסים, אפשר לייחס את זה גם לשעות הקשות, לשעות המאוחרות, שבהם ילדים לא יכולים להגיע.
בכלל, דיברתי עם כתב גרמני, שאמר לי שהם שנו את המסחור יתר של הנבחרת, וכל הביטויים באנגלית שימצאו, כאילו משווקים אותה נבחרת לארצות הברית, כאילו במקום, הם קראו להם, במקום The National Mannschaft, קראו להם The Mannschaft, כאילו, או כן. המנשאפט, ו-The Best Never Rest, וכל הדברים האלה, הם כאילו לא אהבו את זה, שכאילו עשו מעין אמריקניזציה לנבחרת הגרמנית, כאילו לשווק אותה שם.
נכון, The Best Never Rest זה למעשה היה הלוגו שהציבה, שהכניסה מרצדס בנץ, החברה, היא החליטה שזה יהיה הלוגו, והם פשוט הלכו עליו. גם כאן היה משהו יומרני, בירוף בקבלו את הלוגו הזה, הציב איזשהו רף של נבחרת ש-untouchable, שאי אפשר לגעת בה, שאי אפשר לטפל בה, מיה סן מיה, תופס גם לנבחרת במקרה הזה, למרות שהמסחור מתחיל כבר בבונדסליגה, כי יש למשל קבוצה כמו הרטה.
וגם בגביע.
נכון, הרטה ברלין שהיא לא...
אתה זוכר את המחאה שהייתה בגמר גביע, הביאו את זמרת להופיע.
הביאו את אלנה פישר,
נכון. אלנה פישר, וכל הקהל שם אמר מה זה סופרבול, והיו מחאות. אז כן, זה גרמניה, אבל זה לא מה שפגע בנבחרת, זה אולי חוסר החיבור קצת בין הקהל לנבחרת.
נכון.
אז מה, כאילו מה, מדברים על זה שעכשיו הם יחזרו לערכים הגרמנים הקלאסיים, אתה יודע, קאמפ גייסט וכאלה, כאילו מה...
קשה לחזור לערכים הקלאסיים, כי גם השחקנים שיגיעו היום, זה שחקנים
לאומיים,
זה שחקנים לירוי סנה, אני לא יכול לראות מצב שבו הוא לא מגיע לנבחרת הפעם, נילס פיטרסן, הוא גרמני אסלי, אבל נילס פיטרסן...
החלוץ,
כן, נילס פיטרסן. החלוץ, שהחלק שלו בהצלחה של פרייבורג, הרבה יותר גדול מהחלק של רוברט לבנדוסקי, למשל בהצלחה של ביירן מינכן.
כן.
הוא, אתה יודע, אחראי על חצי מהשערים שלהם, והקבוצה נשארה בליגה.
אבל יש בעיה לגרמניה, אם אתה מדבר כבר על פיטרסן, שהוא חלוץ, והוא באולימפית. מה אומרים בגרמניה על זה, על הבעיה הזאת של ה-9, שפעם היה קלוז, גרמניה לא היה חסר חלוצים גדולים, ועכשיו בגלל גם המשחק המודרני של משחק רגל, ורנר זה יותר 9 מזויף שכל הזמן זז לכנף, נכון. ועושה תנועה ומבשל הרבה, על העניין הזה שלא מצמיחים, סנדרו וגנר ומריו גומז, זה היה ברירות מחדל היום כחלוצי.
סנדרו וגנר ומריו גומז,
גם נילס פיטרסן הוא בן 30, כאילו זה לא איזה ילד, כן?
נילס פיטרסן בן 30, אבל נילס פיטרסן עדיין נוכיח.
אתה זוכר, היה פה חלוץ בנבחרת הצעירה הגבוה, שהושה לעונה לבונדסליגה השנייה ממיינץ, נראה לי. מאוד מוכשר, נו מה שם, שחקן 1.90 ומשהו, שחקן מרשים מאוד פיזית, זאת אומרת יש כישרונות, העניין הוא, אתה יודע, לטפח, אני חושב שהאקדמיות הגרמניות מציינות בקשרים, בשחקני הגנה.
בוודאי.
והדבר, אתה יודע, המספר, בגלל שהופכו את הכדורגל למודרני, גם ההשפעות של פפ גוארדיולה וכל זה, אז קצת העניין הזה של החלוצים.
יש כאילו מדברים על ארפ מהמבורג. כן, שהוא כאילו החלוץ העתיד, הוא בן 18, יחד עם ורנר. אני לא חושב שיש שם בעיה רצינית באמת של... של חוסר איכות באיזשהו תפקיד.
יותר מכך, גם כיום בסגל של גרמניה יש שחקנים שיכולים למלא את המקום של כל השחקנים שלא הצליחו, שלא נמצאים בתקופה טובה. יש את טימו ורנר, שאולי לא הייתה לו תקופה טובה, אבל הוא רק התחיל. יש את מרווין פלטנהארט, שמשחק בהגנה, שחקן הרטה, שהוא תחליף נהדר. לא, בהרטה.
הרטה, אוקיי, נכון.
יש מי שיכול לשחק, יוליאן ברנט שלא קיבל את העמי מספיק קרדיט.
יוליאן ברנט לפי דעתי הכי הרבה איומים לשער פר דקה.
זה מדהים, הוא ניתן לו 10 דקות בשני המשחקים הראשונים, והוא פעמיים פגע בקורה, ואתה רואה גם הכניס חיים, ואז אמרת, טוב, משחק אחרון, גם אם הוא נכנס על הספסל, לפחות הוא הכניס אותו דקה 45, 50.
שישפיע.
בדיוק, ואתה יודע, אנחנו רואים בכלל, אגב, בטורניר הזה, השפעות של מאמנים מאוד מאוד בולטות. מאמנים מנצחים ומפסידים משחקים. ויוגי, אתה שמח שיורי חוזר, או שהיית רוצה לראות כל חדש על הקווים?
אני אמביוולנטי, כי מצד אחד אני חושב, כן, אתה יודע, הוא נכשל והוא צריך לתקן, אבל מצד שני זה כבר יותר מדי שנים, ויש איזושהי
סטגנציה.
יש דיבור על, יש דיבור על הכנסת, לא יודע, עוזר מאמן חדש, כאילו יש איזה דיבור על...
זה הכל תלוי ביוגי. יוגי הוא הבוס, ויש לו חוזה עד 2021, והוא יחליט.
הוא כן, אוקיי, הוא מאמן שנתפס לנו כמאוד יהיר ומאוד, אתה יודע, זה, כאילו, הוא נתפס לנו ככזה, אבל הוא מאוד גמיש. הוא מאמן שעשה המון המון שינויים בתוך ההרכב ובתוך הסגל וכן הכניס וכן חידש, וכאילו נראה לי שהכישלון הגדול הזה, זה כישלון שיטיב בסופו של דבר עם הנרטיב הסופי שלו, לפי דעתי. כלומר, אתה יודע, הוא יגיע ליורו הזה, אם גרמניה תגיע, כן? הוא יגיע ליורו הזה.
קשה שלא.
כן, הוא יגיע ליורו הזה, כן, הם יצטרכו ממש, כאילו, הם יצטרכו ממש.
גם הפסדים טכניים.
כן, כן. הוא יגיע ליורו הזה, כאילו, אחרי חוויה מאוד קשה, אבל מאוד לימודית, הייתי אומר.
נכון, יוגי לב, אנחנו בסופו של דבר דיברנו בהתחלה על עניין הנאמנות, אבל עניין הנאמנות זה גם מה שעמד באוחרי יוגי לב במצב הזה, כי בעבר זה עבד, שהוא השתמש בפודולסקי, פודולסקי היה שחקן ספסל, לא היה יותר מדי בליגה, כשהוא השתמש בו נבחרת, למרות כל הטענות כלפיו, פודולסקי הוכיח את עצמו, פודולסקי היה טוב, ויוגי לב יכול היה, אתה יודע, לטפוח לעצמו על השכם ולהגיד לי נצלחתי. הפעם זה לא עבד, יוגי לב ישנה את זה, יוגי לב כמו שאמרת, הוא גמיש, הוא לא יהיה עקשן בנושא הזה, יש גם קליקות בתוך הנבחרת שצריך לפתור, כל הדברים האלה הוא...
גם שוב, הכל מבוסס, הכל ההחלטות, בסופו של דבר אנחנו מסתכלים, הן מבוססות על דאטה, הן מבוססות על דברים, שכאילו, שהן מעבר...
אבל תראה, זה לא רק זה, בתקשורת הגרמנית כבר הרבה שנים מדברים על יוגי ליבלינגס, האלה שיוגי אוהב בנבחרת, האוזיל שרק משחק אחד בכל הטורנירים לא פתח מ-27, יש עוד את השחקנים שלו, העניין הוא, מה שהכישלון הזה מאפשר לו, זה שהוא כבר לא חייב כלום לחבר'ה מ-2014.
נכון.
ונויר עכשיו לא יכול להרגיש שהוא מעלה, ויש לו מניעה, זאת אומרת, הבעיה הייתה יותר מיוגי, אתה יודע, הוא לא, כן. אם הוא היה מוציא את נויר מהרכב, זה היה עושה בגרמניה, אתה יודע, זה היה עוד יותר מפלג בין הפרו-ביירן לאנטי ביירן.
אוקיי.
וגם העניין הכי חשוב זה המשמעת, ואתה יודע, כל העניין הזה של רצינות, שאתה יודע, בואטנג שומע מוזיקה בפול ווליום, כל הדברים האלה שדיברנו עליהם.
הקליקות האלה, דרך אגב, הקליקות הביירן מול הבלינג בלינג והאלה, כאילו, יש כאילו דיבור על זה של אוקיי, איך אנחנו מתגבשים מחדש, או איך זה עובד כרגע בגרמן?
אין כל כך דיבור על זה, כי בגרמניה קיבלו די באדישות את ההדחה. זאת אומרת, הכל היה צפוי. כך שהעניין של הקליקות גם לא תמיד זכה לכותרות יותר מדי, וזה בטח לא יצא מכיוון הנבחרת. יכולת להרגיש בזה, למשל שהומלס ובואטנג, אחרי המשחק הראשון נגד מקסיקו, הם ביקרו בצורה די קשה בית, את כן. שאר השחקנים, הומלס. ביקר בצורה קשה, הומלס למעשה כבר ביקר את החזרה של השחקנים ואת המשחק הקבוצתי, עוד לפני המשחק נגד ערב הסעודית.
כן.
כך שהדבר הזה כבר היה ידוע, עוד לפני כן. כן, יש קליקות, והקליקות האלה ייפטרו, אני לא רואה את הומלס ובואטנג עוזבים את הנבחרת בקרוב.
לא, עדיין... כלומר, אנחנו כן מדברים על הומלס לפחות, הוא נראה לי כמו שהוא נכנס לשלב האחרון של הקריירה שלו, נראה לי, ובואטנג,
תשים לב.
בואטנג עוזב כנראה לפריס סן ז'רמן, יש דיבור כאילו.
לא, לא, ניקו קובץ' רוצה אותו, זאת אומרת, הסיפור לפני המונדיאל, רומיניג, היה לו איזו התבטאות, משהו על בואטנג, שהוא כאילו די מעליבה, אני חושב, זאת אומרת, שחקן שנתן למועדון הרבה שנים, והוא אמר לו, אתה יכול ללכת, אז ניקו קובץ', שהמאמן החדש, אמר שהוא רוצה אותו, אני לא יודע אם זה פוליטיקה ומה יהיה בשביל להעלות את המחיר, נראה לי אבל שזה אמין, מאמן חדש בא ועושה רושם טוב, אבל אתה יודע, בכלל, בשביל לקחת מונדיאל, אתה צריך שכל האומה תהיה מאחוריך. נכון. איזו תחושה כזאת, שזה היה ככה אפילו עם ספרד ב-2010, שזה ריאל וברסה, כן. אבל זה קרה, וזה קרה עם גרמניה כמובן, ופה זה פשוט לא היה ככה בגלל כל, אתה יודע, וזה התחיל ככה מהסיפור הפוליטי הזה, ואתה יודע, בסופו של דבר, אני רוצה לשאול אותך, אם הוא באותו רגע לוקח החלטה אמיצה, החלטה שהייתה עושה עדים, אבל זורק את אוזיל וכדי הנבחרת, ואתה יודע, מה אתה חושב שזה עושה לה? בואו נשחק משחק טוב.
אגב, טוני קרוס מיד אחרי
הניצחון... סליחה, גונדואן כמובן.
טוני קרוס מיד אחרי הניצחון אומר, אני בטוח שלא כולם רצו שננצח בגרמניה, שזה כאילו, שזה משהו ש... what the fuck?
כן, אחרי זה הוא אמר, זה רק התקשורת וזה, פרשנים, אבל...
לא, אבל זה התחושה שהוא שיחק בה.
אני חושב שההדחה של אוזיל וגונדואן הייתה משרתת את הגורמים הלא נכונים במקרה הזה, בטח לא את הנבחרת.
לא, למען האחדות, ואתה יודע, ראינו בסקרים, מעל 50% לא רצו להעיף אותם.
כן, אבל למען האחדות, אתה בעצם...
תביא את לירוי סנה במקומה. זאת אומרת, לא בקטע פוליטי.
זה לא היה יוצר אחדות, זה היה יוצר בדיוק, זה היה תפוך לחלוטין, זה היה יוצר פילוג, כי היו כאן שתי קבוצות של ימנים ושל שמאלנים, או של אנשים שנמצאים בצד של אוזיל, ובצד השני, של הגרמנים האסלים.
לא, יש גורמים, רפאל הונינגשטיין אמר, יש גורמים מפלגים במדינה ובנבחרת, כלומר, כנראה שמנסים לפלג את הנבחרת מבפנים, גורמים מפלגים שלא היו בעבר, ואני חושב שזה, שאתה יודע, שאתה מסתכל במקרו, כאילו שאתה לוקח רחפן וטס מעל גרמניה, אתה רואה שהנבחרת היא רק חלק קטן מהבעיה הכללית של הגרמנים כרגע.
דרך אגב, ההחלטה של יוגי לב להישאר, זה משהו שבאופן עקיף משליך גם על ההחלטה של אנגלה מרקל להמשיך ולעבוד, כי מה שנעשה עכשיו במסגרת ההחלטה יחד עם מפלגת ה-CSU, על ההסכם עם זיהופר, ראש המפלגה. זה אומר שמרקל תישאר. עכשיו, דעת הקהל בהחלט זהה לדעת הקהל לגבי יוגי לב. אנגלה מרקל...
כמה קריירות שלהם משיקות, היא מ-2005, נכון, והוא ממש
אותה תקופה. היא מ-2003.
חמש היא נבחרה לדעתי פעם ראשונה, כי קראתי את זה לפני שבועיים גם לבדוק.
אוקיי.
אבל בסדר, לא משנה, זה אותו, זה סביב גביע נכון, העולם שם, ויוגי בדיוק. גם בדיוק. אבל תראה, יש לי גם עניין מקצועי של הבונדסליגה, אני לא יודע אם דיברתם קודם, אבל 2013 גמר ליגת האלופות, ביירן דורטמונד, שנה אחרי זה לוקחים מונדיאל, והבונדסליגה מסיבות כלכליות קודם ואחרות, מתקשה, ואתה יודע, השחקנים, השאלה הגדולה זה מה אתה עושה עם המצב הזה, האם אתה צריך להכיר בזה שיותר שחקנים יוצאו לחול, אם לירוי סנה עושה את מה שהוא עושה עונה כזאת, ואז חותם בקבוצה גרמנית, הרי הוא מזומן, ואתה יודע, זה גורצקה, זה שהוא חתם בביירן, בעצם סידר לו מקום בטוח, אולי אפשר להגיד בנבחרת, למרות שהוא שחקן טוב.
כן, גורצקה.
אבל, אתה יודע, אף אחד לא יכול לשכנע אותי דברים כאלה. אני חושב ש... אתה יודע, כדור, אחת הבעיות היא הבונדסליגה, מה אומרים, מה חושבים?
הבונדסליגה בבעיה. יש בעיה קשה בבונדסליגה, אין מה לעשות, השליטה של ביירן מינכן היא מוחלטת כיום, לא רואים שדבר כזה הולך להשתנות, הנה רק לפני כן דיברנו על כך שלקראת 2019 צפו מעבר של בנג'מין פאוורד, פאוור, לביירן מינכן. גם הצעד שנעשה של יוליאן נגלסמן, שאומנם זה לא קשור לביירן מינכן, אבל זה קשור ל...
לתחושה הכללית,
כן. של מינכן, של לייפציג, שהוא חתם על חוזה לשנה הבאה בכלל, זה יוצר תחושה לא נעימה לאוהדים בבונדסליגה. יש איזושהי זהות עם הליגה, יש עדיין את המועדונים ואת האוהדים, שהמועדון זה הדבר החשוב ביותר, והאליפויות זה פחות, זה דבר של ביירן, אבל, והבונדסליגה עדיין נהנית מקהל מאוד גדול, עדיין
אבל ראינו עונה באירופה, בליגה האירופית קבוצות מתרסקות, אופניים והרטה ברלין, וגם בליגת האלופות,
אופניים כאילו,
כן, אבל בליגת האלופות ובליגה האירופית, הקבוצות הגרמניות, חוץ מביירן, וגם ביירן עצמה, אבל ביירן עוד הגיע לחצי הגמר, שאר הקבוצות התרסקו, די התרסקו, נגיד,
אני אגיד לך משהו, אני חושב שזה לא הכי הוגן, בגלל שלמשל, שלקה עכשיו נכנסת כמועדון מאוד חזק, הם עם מאמן שרץ, והם רצים כבר שנה ביחד, והם יהיו יותר טובים בליגת האלופות מאשר הקודמות שלהם, כי לייפציג פעם ראשונה בליגת האלופות, דורטמונד, היו להם בעיות, כאילו, היה להם בעיות קשות, של תוכל שעוזב, ואין, הם לא, אז אתה יודע, זה קצת, אני לא חושב שזה איזושהי מגמה של קריסת הגרמנים.
לא, אני חושב להיפך, אני חושב שיש גם סימנים מעודדים, המאמנים הגרמנים, אתה רואה שהם מחפשים אותם, נגלסמן וקלופ, שהוא כבר מאמן הכי טוב הסתה באירופה.
המאמן, דרך אגב, המאמן הכי גרמני, הכי underrated, בהדרספילד, דוד וגנר, שהוא מאמן פנטסטי, ועשה עם הדרספילד משהו שאני לא חושב שיש מאמן בעולם שהיה יכול לעשות, להישאר איתם בעלים.
אבל אתה יודע, יש תמיד, הוא עשה את זה גם עם שחקנים גרמנים.
נכון, אבל זה תמיד שונה לעשות את זה במועדון קטן, שיש לך שליטה והכל.
מן הסתם.
אבל הוא עושה עבודה ענקית וחד, אתה יודע משהו? לא רק שהוא מאמן השנה, תראה את השחקנים שלו במונדיאל הזה, זנקה שמדנמרק שקובע.
לאדרספילד יש יותר שערים מביירן מינכן במונדיאל הזה.
ואירון מוי שהיה באוסטרליה.
אבל יש את העובד, זה לא הכל שחור בבונדסליגה, כמו שהצגת את שלקה, בונה את עצמה כקונטנדרית למאבק אליפות, לליגת האלופות. גם הרטה ברלין למשל, שאומר להם, לא באותו סטטוס, אבל כבר כמה שנים שהיא בונה את עצמה לקראת אותם מאבקים. עם פאל דרדאי, שנשאר כמאמן הקבוצה, למרות כישלונות יחסיים פה ושם, יש קבוצות שהולכות קדימה, במסגרת המגבלות שלהם כמובן, וכן רואות את העתיד של הבונדסליגה, בעיקר בצורה חיובית.
אבל שוב, הדומיננטיות של ביירן זה דומיננטיות, הייתי אומר, קורוסיב, כאילו היא פוגעת,
היא מונופוליסטית.
היא מונופוליסטית, היא פוגעת בכל השוק, השוק הגרמני, השוק הכדורגל הגרמני, ואתה רואה בריכת מוחות, וזה, אגב, זה קורה גם בספרד, מתחת לריאל מדריד וברצלונה.
ושם זה שניים.
וזה קורה לך גם באיטליה, למרות שבאיטליה כן מנסים וזה, אבל
איטליה דווקא מגמה חיובית, מה שקורה.
כן, אבל לא, אבל אתה
מתכוון על יובה והיתר.
כן, היובה והיתר, וזה קורה מן הסתם בצרפת, אתה רואה פשוט השתלטות של מונופול, של כוח על אחד, ואתה רואה את זה גם בגרמניה.
ואין מנוס, ואני חושב מליגת על אירופית, כמה שמתנגדים לזה, וזה לא נעים להגיד, לא יודע, זה כוחות השוק והכל. אבל אתה יודע, באירופה המשחק הוא משחק קפיטליסטי, בדרום אמריקה המשחק הוא סוציאליסטי, זאת אומרת, אורוגוואי היא אימפריה כדורגל בגלל שמדינת הרווחה וזה שהם הראשונים שהביאו, אימצו שחקנים. מה לעשות באירופה, אנחנו, אתה יודע, לפחות בניהול הכלכלי של הכדורגל, אנחנו במקום שצריך לחשוב, אתה יודע, הצופה עכשיו, צופים רואים את המונדיאל הזה, מונדיאל זה אירוע שחצי מהאנושות כמעט צופה בו.
כן.
ואתה יודע, אתה רוצה להביא את זה איכשהו להתקרב, לא למספרים האלה או לרמת העניין הזו, אבל לדגדג אותה, ואיך אתה עושה את זה? אתה צריך מפעל שיהיה את כל הקבוצות הגדולות, שלא פעם בשנתיים, שלוש, ריאל פוגשת אותם באיזה נוקאוט, שיהיה משהו מסודר ליגה, שוב, יש, אנחנו חיים בעולם שיש כוחות גלובליסטיים מול כוחות לאומיים, וזה הכל מורכב, ואתה צריך לפצות את הקבוצות הקטנות, הכל נכון?
הכל נכון, אני חושב שבסופו של דבר, וזה באמת בסופו של דבר, ימצאו איזשהו איזון בין כדור, קודם כל צריך למצוא את האיזון בין כדורגל נבחרות לכדורגל מועדונים, כי כרגע, בספטמבר, יהיה לך פתאום נבחרות, ואז כל התחושה של המונדיאל וזה תיעלם כשגרמניה נגד אלבניה, או מה שזה לא יהיה, ואתה אומר, מה אתה רוצים ממני? מה אתם רוצים ממני? זה ככה ארבע שנים עד המונדיאל.
יש מפעל חדש, גביע האומות, שאולי יוסיף עניין. תראה, יש פה משהו, זה נכון שזה נראה בהתחלה עוד מפעל, עוד זה.
עזוב, אבל גם אחר נראה ככה בהתחלה.
בסדר.
לא, אני לא חושב שזה יוסיף עניין בסופו של דבר, אתה יודע, כי זה כי זה משחקי ידידות בסופו של דבר, וברגע שאין לך נרטיב, למה המונדיאל חזק? יש לך נרטיב אחד בולט, שמתחיל בנקודה מסוימת, ומגיע לסיום.
הוא נערך פעם בארבע שנים.
הוא נערך פעם בארבע שנים, וזה כל משחק, יש לך 64 משחקים, אתה צריך לראות כל משחק, בגלל שכל משחק משנה את כל הסיפור. וזה מה שמרגש, זה סוג של אורוויזיון באיזשהו מקום, ואני אמרתי את זה בעבר, בגלל שזה הכדורגל לא הכי טוב.
אירוויזיון הסטרייטים.
כן, הכדורגל לא הכי טוב, כמו שהמוזיקה לא הכי טובה, אבל יש פה סיפור לאומי, יש פה סיפור מרגש תמיד, בגלל שהוא לאומי, בגלל שיש לך סיפורים בתוך הזה. תראה, זה בדיוק כמו האולימפיאדה בהרבה מובנים. לאף אחד לא אכפת ממי שזכה באליפות עולם בשחייה, מלבד האנשים בתוך השחייה ואולי קצת מסביב. באולימפיאדה, זה השחייה, זה הדבר, כן? וזה קורה בארבע שנים, זה אותו דבר עם הכדורגל, ואני חושב שבסופו של דבר יצטרכו למצוא את האיזון הזה, של להפוך את העניין של הכדורגל נבחרות למשהו שהוא יותר מרוכז, לכמה חודשים, כל שנה.
אני מסכים, מסכים לגמרי, אני חושב ש...
ורק אז הם יוכלו לעשות ליגה אירופאית לצד ליגות מקומיות, שאתה תעשה, שבעצם שיהיה לך נגיד ליגות מקומיות מיולי או אוגוסט עד אפריל, ומאפריל עד סוף הקיץ, כאילו עד יוני או יוני.
שלושה חודשים ככה.
שלושה חודשים של...
לרכז את הנבחרות.
בדיוק, לא לרכז נבחרות, לרכז את הקבוצות הגדולות, ואז הנבחרות.
אוקיי, בסדר, עכשיו הנבחרות, אני מסכים, אני גם, אתה יודע, זה דברים שאנחנו מדברים עליהם שנים, והנבחרות זה קצת עצוב, אתה יודע ש... פעם צריך להזכיר למילה הצעירים יותר שבשנות ה-80 לנבחרות היו 50-60 ימי אימון בשנה, רמה הייתה הרבה יותר גבוהה, בייחוד מדרום אמריקה, אבל אתה יודע, ברזיל הגדולה למשל, הם היו מתאמנים חודשיים שלושה בשנה, שזה היום נשמע מטורף.
יש זמן לזה.
בדיוק. אז היום השיטה היא, מה עושים? אם יש לך קבוצה אחת גדולה, ביירן או יובה או ברסה בספרד, אז זה יוצר, תראה, לא שתם שלוש אלופות העולם האחרונות באו מאירופה. הדרום אמריקאים שפוזרים בכל אירופה, לך תעשה מהם עכשיו קבוצה, אז נכון, לדרום אמריקאיות יש יתרון אחד, המוקדמות.
אגב, למי יש את הכי הרבה שחקנים מאותו קבוצה, מהקבוצות שנשארו?
אני, למי? לשוויץ היו חמישה ממינשן גלדבך, אבל זה לא קשור.
פוטבול
סקאמינו. כן, לאנגליה, כל הסגל מהפרמייר ליג, כן?
לא, אבל...
וסיטי וטוטנאם.
זה טוטנאם וסיטי. אבל לפני שאנחנו מתחילים את הרבע גמר, כי אנחנו מנסים לדבר על זה, כשאנחנו מסתכלים, ואנחנו נסיים את הדיון הגרמני, כשאנחנו מסתכלים על הבונדסליגה, ועל ביירן מינכן, ועל הנבחרת והכל, מה הסיפור המרכזי, לפי דעתך, בשנים הקרובות, שיכתיב בעצם את העתיד של הכדורגל הגרמני?
הסיפור המרכזי יהיה, בוא נגיד, הרזיסטנס.
הרזיסטנס,
כן. זה מתחיל בקטנה, עם שחקנים שמחליטים לא להגיע לביירן, למרות שיש להם ביקוש שם.
מי?
האחרון, הראשון שהיה, זה לא שחקן בכיר, אבל זה מישהו שניקו קובץ' רצה. זה עומר מסקרל. עומר מסקרל היה מבוקש על ידי ביירן, בעיקר בגלל קובץ', כי הוא היה מאמן שלו בשנה שעברה, ובסוף של דבר הוא עבר לשלקה. ושלקה זה כבר סיפור אחר לגמרי, שלקה זאת קבוצה...
הוא, אבל הוא ספרדי, הוא לא גרמני, כלומר, אתה יודע...
נכון, גם לבנדובסקי פולני, ובכל זאת הוא...
לא, כן, אבל...
אתה מדבר לגבי הגרמנים...
כן, לא, אני פשוט אומר, עומר מסקרל, כאילו הוא מסתכל, הוא אומר, שלקה, יש שם מאמן חדש שרוצה אותי, ואני אקבל כנראה יותר דקות.
כן.
אז אתה יודע, כאילו, זה לא... כאילו, ליאון גורצקה, כאילו, גורצקה, הוא כאילו הגיע לביירן, אתה יודע, כאילו, השחקן הגרמני הכי טוב, מי שלקה מגיע לביירן, כאילו, בסופו של דבר.
כן, נכון מאוד. השחקן הטוב יותר, אבל גם מרק אוט ויתר על הצעה שכזאת ונשאר
בהופנהיים.
הכדורגל הגרמני לא איבד את היכולת להצמיח שחקנים, זאת אומרת, הם שמה. זה מתחיל ונגמר בעניין של כסף, אין מה לעשות, שביירן מציעה, וביירן בואו נגיד שבשוק האירופי לא שליטה, אבל בגרמניה זה עדיין יעד מרכזי.
כן, אבל היום גם צעירים.
בהכל, אתה יודע, אתמול הייתה לי מסיבת יום הולדת.
מזל טוב.
כן, ואבא שלי לבש חולצה שעליה היה כתוב דורטמונד רוקט, וברקע מראים את הצילום של אצטדיון ומבלי מ-2013. הסתכלתי על החולצה הזאת וכל מה שעלה לי בראש זה וינטג', זה מה שזה. אין כבר דברים כאלה.
כן, דורטמונד לא הולכת... לוסיאן פאב הוא כן מהרזיסטנס, מה שנקרא, והוא כן יודע לבנות קבוצות זורמות מאוד, הכדורגל שלו תמיד נראה טוב, כלומר תמיד זה מעין התקפות מתפרצות כאלה, חכמות ושחקנים טובים, אבל הוא לא זה ש...
אתה יודע שלוסיאן פאב, יש לו הרבה מניות למשל בהצלחה הזאת של נבחרת שוויץ, אף אחד לא מדבר על זה, אבל הוא הרי מקס סבר הביא אותו למנשנגלדבך, ועכשיו הפך אותה למיני שוויץ, ומקדמים משם שחקנים, וזה, אתה יודע, בזכות הרושם הטוב שלו, שהוא חוזר לבונדסליגה.
כן, לוסיאן פאב הוא שוויצרי,
הוא שוויצרי שהגיע לבונדסליגה, עשה עבודה נפלא עכשיו בניס, שנתיים נפלאות, אבל כשהביאו אותו למועדונים בבונדסליגה, אחרי זה גם הביאו בעקבות השחקנים שוויצרים, כי ראו שבשוויץ יש איכות גם בכדורגל, ואפשר לסמוך שם על החבר'ה, והנה מין שגלד בחמישה שחקנים בנבחרת שוויץ, במין שגלד, זה מדהים.
יש סיכוי לשלקה להיות יותר טובה ממה שהייתה בשנה שעברה?
יש סיכוי לשלקה, דומיניקו טדסקו הוא מאמן נהדר, הוא העתיד, הוא אפילו לא הנגלסמן, הוא הטדסקו הבא, כי גם נגלסמן מרגיש, הוא עדיין מאמן כישרוני ונהדר, ומה שעושה עם הופנהיים זה מדהים, אבל הוא קצת התברגן. זו התחושה הכללית. טדסקו עדיין, טוב, גם נגלסמן צעיר, אבל טדסקו יש לו מה להוכיח, הוא הגיע רק מאווה, הוא אימן את אווה בשנה שעברה, והוא קפץ לבונדסליגה וסיים מקום שני. טדסקו יכול להיות ה...
תראה, הוא גם מאמן של קבוצה ענקית, כלומר, שלקה זה הקבוצה אחרי ביירן, זה כלומר, אתה יודע, מבחינת הגודל, מבחינת
תקציב,
מבחינת קהל,
חסויות. תקציב וקהל, כן, גם לוולפסבורג יש תקציב גדול, השלישי אולי בגודלו, ואנחנו ראינו איפה סיימה, אז ככה שהיום...
לא, אבל וולפסבורג זה מעין קריסה כזאת, קריסת מערכות, גם פולקסווגן עם כל הסיפור של הדיזל וכאלה, יש שם איזה קריסת מערכות, זה לא כל כך הוגן להגיד שהיה להם את התקציב הכי גדול, כי כן, היה להם את התקציב הכי גדול, אבל הכל שם התפזר. טוב.
אבל שחקנים, צריך להגיד משהו, בגלל מה שקורה בבונדסליגה, יש לה יתרון אחד הליגות אחרות, יש לה אחוז השחקנים הגרמנים, הוא הרבה יותר גבוה מאשר באנגליה או באיטליה בימינו.
נכון, פחות זרים.
בדיוק, ואתה יודע, כמובן פחות משחקים שאנחנו אומרים, 34 קבוצות, ואני חושב שאנחנו נתחיל לראות יותר ויותר צעירים גרמנים, שבאמת יוצאים, זאת אומרת, בגלל שביירן היא האופציה הטופ היחידה אולי היום, כשאתה רואה אפילו ארסנל שותה לדורטמונד השחקנים עכשיו.
נכון.
אז אני חושב שאנחנו נראה יותר יוצאים לליגות אחרות.
ולקבוצות.
ולדעתי זה טוב, וכמו שאתה רואה את לירוי סאן, זה עשה רק טוב לכדורגל הגרמני, לדעתי.
זה לא עשה טוב לכדורגל הגרמני כרגע.
כן, תשמע, כי זה, כי כבר איך אתה אולי תבר, כן.
אבל זה יהיה ככה, נכון?
אני חושב שבעתיד זה יהיה טוב.
נכון.
רבעי גמר אנחנו נדבר עכשיו? אנחנו רוצים לסכם שמיניות גמר, או שלא, לא צריך, נראה לי.
אני חושב שהמבט הוא קדימה, אנחנו מחר כבר ביום שישי הגדול.
טוב, יש ככה.
פאקינג פריידי, או איך שאפשר להגיד פה.
אוקיי, נתחיל עם המשחק הכי מעניין, קרואטיה נגד רוסיה. הרוסים, יש לי פה את הסטטיסטיקות של הריצה שלהם. זה מדהים. הרוסים, יש להם, ככה, כל הסטטיסטיקות. קודם כל, מבחינת פר משחק, סרביה, גרמניה ואוסטרליה רצו יותר, אבל במעט יותר. מהם,
בעלם, כן.
ואנחנו מדברים על זה כאילו שרוסיה הייתה בערכה, וכאילו, ולא זה לא נחשב כאילו הערכה. אבל בכל מקרה, רוסיה יש לה...
מי אמרת? סרביה?
סרביה, אוסטרליה וגרמניה. רצו יותר מהם כאילו פר משחק, אבל הם לא...
סרביה ואוסטרליה זה שני נבחרות שרדפו אחרי הכדור, רוסיה צריך להזכיר בשני המשחקים הראשונים די שלטה, ורק משחק נגד אורוגוואי.
תראה, רוסיה רצה 8 קילומטר יותר מספרד בשמינית גמר, שאין דברים כאלה, כלומר,
כשקבוצה... ב-20 דקות.
כן, כשקבוצה רצה יותר מקבוצה אחרת, בדרך כלל זה 3 קילומטר, זה כאילו המקסימום, אתה יודע, כשקבוצה, הם רצו 3 קילומטר יותר, 8 קילומטר, זה...
אבל זה גם בגלל הסגנון הספרדי,
בסדר,
שזה לתזז אותם.
בסדר, אז תזזו אותם, אבל זה הזיה. עדיין, יש להם מספר ספרינטים.
אתה רומז למה?
אני לא רומז כלום. יש להם 340 ספרינטים במשחק, שזה מקום שני במונדי... לא, סליחה.
בקיצור,
לא, עכשיו... רק למרוקו יש יותר, ואתה מסתכל, הכי הרבה ספרינטים יש להם... של 25 מטר או יותר יש להם מלא ספרינטים, יש להם גם מלא ספרינטים ל7 עד 15 כלומר, מטרים, כלומר אנחנו מדברים על קבוצה שרוסיה היא הקבוצה שרצה, זה קבוצה שרצה, שמכסה, שעושה לחץ מאוד עמוק, כן, שלא, שחוסמת לא את הקישור, היא חוסמת הרחבה בעצם, והשאלה אם קרואטיה, אם רקטיץ' ומודריץ' שהם שני גאונים, יכולה לפרוץ את הבונקר הזה, כי ראינו אותם למשל נגד דנמרק, זה לא היה מרשים.
ההבדל הגדול בנבחרת ספרד לנבחרת קרואטיה, שהם אולי מבחינת קישור הכי דומות בטורניר, זה שלקרואטיה יש שני שחקנים שרצים לעומק לשטחים, וזה פרישיץ' ורביץ', שהם עושים את העומק, מה שבספרד, אתה יודע, בקצב הדאג'וס הם שיחקו וניעו כדור לרוחה וזה, זאת אומרת, בכדורגל, וזה יורגן קלופ הרי לימד אותנו הכי טוב, אתה חייב את הסטקטו, את הקצב הזה, הטק טק, אם אתה רוצה לעשות משהו מסוכן, אתה יודע, אתה צריך להעביר הילוך, אנחנו דיברנו פה כמה פעמים על זה שאתה יודע, המשחק עם פוזשן הוא אפילו יותר קשה, אומנם שגוארדיולה וסיטי וברצלונה עושים את זה בקבוצות מאומנות, שרצות זה משהו אחר, ברמת נבחרת, זה, אתה יודע, ראינו החזקת כדור, מה זה עשה לספרד וגרמניה וארגנטינה, הרבה יותר קל, אתה יודע, בגגן פרסינג, שההגנה לא מוכנה לחטוף, לעשות מהלך של 5 שניות, וכמובן מצבים נייחים.
נכון.
אבל קרואטיה, זה מבחן בגרות, כי כולם בקרואטיה מצפים עכשיו, מהחבר'ה האלה, לשחזר את מה שעשו ב-98, להגיע לחצי הגמר. ורוסיה, תראה, הלחץ לא על רוסיה, רוסיה, חוץ ממה שאמרת, צריך להזכיר, הם עשו...
רוסיה עשתה את שלה כבר.
כן, הם עשו את שלהם, אבל זה עוזר להם, זה ככה יפו את ספרד.
זה נכון, סיפור דרום קוריאה יכול לחזור.
בתחבולות תעשה לך מלחמה, תשימו לב איך רוסיה, איך המקום, במקרה המקום השני בבית של רוסיה, היה לו עוד יום מנוחה, גם עכשיו. זאת אומרת, הרבה, אתה יודע, והם שחקו בלוז'ניקי המקום השני, הם תכננו מראש דברים שחשבו שיצאו, ויצא להם יותר טוב. תראה, הגדולות עפו, הם בסדר. ספרד יכולה להשים רק את עצמה. אתה יודע, אם פיקלו, בוא נרק נזכיר שאם פיקלו מרים את היד שם, ספרד עושה עוד 1-0 כמו ב-2010 ויכולה בלי ויטה למסגרת לקחת את המונדיאל הזה.
אבל פיקלו מרים את היד.
לא, אבל כולם מדברים על הבעיות של ספרד. אם פיקלו מרים את היד, זה עוד 1-0 שהגיע לנו כאן.
אני לא רוצה להיכנס יותר מדי עוד פעם לבעיות של ספרד, אבל שוב, אתה ראית, הם ניצחו רק את איראן.
כן, כן, והם הלכו אחורה ממשחק למשחק, שזה עוד יותר מדהים.
ואתה, קודם כל אתה, היושב ראש ההתאחדות לכדורגל שם, הוא איש, שהוא כנראה כישלון, כי אתה לא מפטר מאמן, לא משנה מה המאמן עושה, אלא אם כן המאמן, לא יודע, חרבן על הדגל, ואומר שהמלך הוא מטונף, אז אתה מפטר אותו. אתה לא מפטר אותו בגלל
שהוא... ואם החתמת אותו על חוזה, ולמחרת הוא בוגד בך וחותם במועדון אחר?
מה זה בוגד בך?
מה זה בוגד? אתה נתת בו את האמון שלך.
אתה נתת בו את האמון, ואתה תמשיך לתת בו את האמון, כי אתה עושה משהו לטובת הכדורגל, כן? הוא עוזב לריאל מדריד, כי הוא קיבל הצעה מריאל מדריד. עזוב שהוא עשה
את זה. אומר לזה לא.
אף אחד לא אומר את זה לא. אז נכון, שלומיאלי, ואולי הוא היה צריך לחכות, ופקה, פקה, פקה. לא, אתה לא מפטר את המאמן שהשחקנים מתים עליו.
נכון.
השחקנים
המנהיג שלנו, אותו. קוקי
כן,
אומר.
קוקי אומר, השחקנים, והוא היה יכול גם לעזור להם. אתה ראית את איירו,
אבוד,
איירו לא ידע מה לעשות.
אז פרגמטיזם עדיף על עקרונות, זה פה מה שאתה אומר בעצם.
זה לא עיקרון. זה לא עיקרון. זה היה אגו של יושב ראש התאחדות חדש.
נכון, שרצה להוכיח את עצמו.
שרצה להוכיח משהו ופגע בנבחרת הספרדית.
ואתה יכול ללכת חזרה לעניין של פיקה אם אנחנו בסמליות, כי היד של פיקה, אם היא לא הייתה, אז כנראה שזה היה נגמר אחרת, אבל היד של פיקה היא הסימפטום.
אני חושב שפלורנטינו פרס הוא דמות מאוד דמות מפתח, אתה יודע, אפשר גם להפיל עליו את החצים, אתה דווקא, כל המאמנים בעולם אתה פונה דווקא אליו, אתה יודע, כאילו אין אף מאמן שיכול להגיע, אתה יודע, זה...
שוב, אני חושב ש...
זה הקשר לשחקנים כמובן, בנבחרת והכל,
לפלורנטינו...
לא אכפת, אכפת לו רק מריאל.
בדיוק, לפלורנטינו פרז יש תפקיד אחד, כאילו יש לו הרבה תפקידים, אבל לדאוג לריאל מדריד. ההתאחדות לכדורגל הספרדית צריכה להבין שהם משניים לברצלונה וריאל מדריד, וכמו שאגב, כמו שנבחרת גרמניה היא משנית לביירן מינכן ולרוב הקבוצות בגרמניה, כן? כאילו במובן הזה של אתם, כן? בסופו של דבר, אנחנו מכינים את השחקנים עבורכם, אנחנו משלמים לשחקנים.
אתה יודע, גם לא רק זה, כולם בגישה, אגב, שחייבים או להעיף, אפשר גם, אתה יודע, להשאיר ולהניש, לתת לו איזה עונש, איזה כנס, איזה משהו כזה, שזה היה הפתרון הראוי.
נכון.
ותשמע, הרבה קבוצות בספרד, הרי, אם אנחנו לא ניגע בזה, אני מעביר, אנחנו באיזה משחק עכשיו?
לא, אנחנו קרואטיה רוסיה, אני רוצה לדבר על קרואטיה, אני רוצה לדבר על רוסיה, אבל שנייה לפני, אני רוצה רק להזכיר את החסות שלנו, בחברת הוט, על הפודקאסט המצוין שלהם, סיפורה של שפחה הפודקאסט, שאם אתה מכיר את הסדרה, הסדרה מצוינת, עמוקה, שצריך להעמיק לתוכה, הפודקאסט עושה את זה, הוא עושה את זה עם אנשים כמו תום אהרון, חברנו אביעד קיסוס, ומי שעושה אותו, ומגישה אותו, מגי עוצרי, אני חושב שבאמת, אם יש איזשהו פודקאסט תרבותי, שאתם רוצים להתעמק לתוכו, ומגיע, וזה באמת, זו סדרה שצריך להתעמק לתוכה, כי היא גם נוגעת בדברים שקורים עכשיו, פופוליזם ולאומנות ודברים כאלה, זה עושה את זה, הרבה דיונים שם על הורות ועל סמליות, וזה דברים מאוד מעניינים, אז מומלץ לכם, בואו נחזור לרוסיה.
אפשר משהו על רוסיה?
כן. אפרופו סיפורה של שפחה, רוסיה, כן.
שכמובן, אם מדברים על תרבות, רוסיה זה, כן, אין לי, אי אפשר להגיע יותר גבוה הרבה מזה, אז רוסיה צריך להגיד שהמאמן של שסוף, אתה יודע, כולם מדברים על הריצות והזה, תראה עם הסיפור, לפני שנה עליהם גביע הקונפדרציות הם הלכו, והוא לא זימן אז את זיובה, כי זיובה עשה איזה סרטון שלוהג לו עם קוקורין שבכלל פצוע.
שהוא עשה, כאילו הם חיכו את השפם שלו.
כן, חיכו את השפם ולהגו לו. והמאמן הזה, אז אתה מבין, הוא מצד אחד משמעת חשובה לו, והוא פתח את הטורניר הזה, ג'ובה לספסל, שמאלו והחלוץ פותח, שמאלו והחלוץ המוביל ברוסיה בשנים האחרונות, אבל היכולת שלו להתגמש, היכולת שלו לחשוב קדימה, אתה יודע, והוא עושה את זה, הוא פשוט מוריד לחץ מהשחקנים, אתה רואה, יש מאמנים ש, מי זה, בארגנטינה, סמפאולי, שרק כאילו אתה חושב שהוא מוסיף לחץ במה שהוא משדר, וצ'רצ'סוב הזה כל מה מספר בדיחות, אתה יודע, שואלים טוב, סביבת תנועים, לא חם לך לעמוד עם ארוך באימון, הוא אומר דווקא קר לי, המגן שלו, הברזילאי, שלא מדבר רוסית, הוא אומר, הוא כמו כלב, הוא מבין הכל, אבל אי אפשר, אבל הוא רק לא יכול לענות. שאתה, זה אולי נשמע לנו קצת גזעני, אבל האיש הזה, הוא כל הזמן, יש לו משהו בחן שלו, אתה יודע, הוא כן
מנס... הוא קצת מזכיר את הדוד הרוסי?
כן.
אתה מבין למה אני מקווה?
כן, והלחץ עליו הרי עצום, והוא כאילו חי בעולם אחר.
כן, היה איזה קטע הזוי במשחק נגד ספרד, שהוא אחרי, או לפני, שהוא מביא עיתונאי פירואני, שכאילו תמך בו, והוא אמר, הנה, הוא תומך בי, וזה, עוד הופמן הציאץ את זה, ואתה אומר, וואט, כאילו, מה? אבל כן, אתה יודע...
אבל גם הגמישות שלו, הוא שיחק לנו את ספרד עם חמישייה אחורית, הוא ניסה לא פחות מ10 שחקני הגנה לפני הטורניר הזה, עד שהוא בסוף הבין שאיגנשביץ', אבל קוטפוב שראינו למשל, זה כן, במשחקי ההכנה, התוצאה היא לא החשובה, מה שחשוב זה מה המאמן מסיק מזה, והלקחים שהוא מפיק.
אתה רואה את רוסיה מנצחת את קרואטיה?
לא, אני אומר את זה, אבל רוסיה שלה עשתה יותר מהציפיות, אף אחד לא האמין שתהיה כאן.
אני חושב שאם רוסיה תהיה בחצי גמר, אני לא אופתע.
תראה, אחרי שהעיפו את ספרד, הפיבוריטית בחצי הזה, אפשר להגיד שום דבר.
למרות שקרואטיה היא באיזשהו מקום, כן, ספרד שיחקה לתוך הרגליים הרוסיות. קרואטיה לא תעשה את זה לפי דעתי, בגלל שקרואטיה, אם היא תראה שיש בלגנים כאילו, שהיא לא מצליחה להניע משחק, מטיסים כדורים למנזוקיץ' ורביץ' ופריסיץ' ואתה תראה משהו הרבה יותר ישיר, גורם לכאוס בתוך הרחבה.
תראה, מזל.
ופה אתה כבר דבר על עניין של גמישות, מה שלא היה קודם לספרד. וכמו שאתה אומר, במונדיאל הזה אי אפשר לדעת, כי רוסיה כן יכולה לעלות. אבל על פניו נראה שההתמודדות של קרואטיה מול רוסיה,
אני חושב שקרואטיה קיבלה מול דנמרק נורת הזרה, תראה 3-0 על ארגנטינה לא עשה להם טוב, כי הסיפור הוא ארגנטינה כמה היא גרועה, לא כמה קרואטיה טובה, ראינו, אתה יודע, אם צרפת הייתה עושה הגנה, זה גם היה נגמר שם בתבוסה. אבל לגבי, תשמע, קרואטיה, אז הם קיבלו, באמת היה להם מזל גדול עם דנמרק, הם היו פחות טובים, סיכורה מאוד, צריך להגיד, וזה דווקא צריך להעיר אותם, ולהביא אותם הרבה יותר מוכנים מנטלית, ואתה יודע, תסתכל על הקישור, קובצ'יץ', ברוזוביץ', בדלי, רקיטיץ', זה פשוט איכות
מדהימה. זה קישור יותר טוב מנבחרת ספרד.
והמאמן, צריך להזכיר, זו נבחרת שברגע האחרון בפלייאוף, אתה יודע, אוקראין, היה להם שם, הם הביאו את המאמן הזה, דליץ', שברגע האחרון בא והציל את הקמפיין, קרמריץ', שבא של הערים שהביאו נכון. אותם למונדיאל. אני מקווה אגב שקרמריץ' שחק מול רוסיה, כי הבעיה של קרואטיה,
המרכזית,
תראה, מג'וקיץ' הוא לוחם, אתה לא יכול לקחת את כל מה שהוא עושה. אבל, ורביץ' ופרשיט נוצאים לו את העומק, אבל מג'וקיץ' הוא כבר לא סקורר, אגב, צריך להגיד את האמת.
רביץ'
הוא ססקר, שערים נפלאים, אבל לא הרבה.
מדובר על בייר מינכן שרוצה את רביץ', אפרופו הכדורגל הגרמני, רביץ' הוא נראה לי כמו שחקן, שזה פשוט הסיוט של כל בלם לשחק נגדו. הוא גם מהיר, הוא גם חזק, הוא גם אלים, כאילו, אתה, אני, אתה יודע,
טכניקה נהדרת.
כן, הוא מדזוקיץ' משודרג, וזה באמת נראה לי סיוט.
ניקו קובץ' מגיע קרדיט.
אפרופו,
ניקו קובץ', בוודאי. ולגבי מדזוקיץ', נכון, הוא כבר מעבר לסיור, ורואים את זה. רואים את זה.
גם בעמדה שלו הוא לא סקורר, הוא עושה יותר הגנה ומלחמה ויורד אחורה מלסיים.
בהחלט.
אני חושב שבכל מקרה, למשל, אחת מהבעיות של ספרד מול רוסיה הייתה החוסר תנועה של דיאגו קוסטה, שהיה כאילו, הוא כאילו לא עשה כלום.
אל תאשים את החלוץ בנבחרת ספרד.
אני לא מאשים את החלוץ.
אל תאשים את החלוץ.
שנייה, הוא כמעט לא נגע בכדור בתוך הרחבה בגלל שהוא לא זז. לא היה להם למי למסור. ברגע שיאגו אספס נכנס, היה הרבה יותר תנועה ומוביליות, והם הגיעו גם ליותר מצבים. אבל
אספס ורודריגו סקו ביחד מול מרוקו, זה ה-15 דקות היחידות שיכולתי לראות את ספרד בטורניר הזה. ברמה האישית, אני לא רוצה להעליב, יש הרבה אנשים שאוהבים את המשחק הזה, את המסירות האלה. אתה יודע, אני לא אשכח מה קרה ביורו 2012, שכל הטורניר ירדנו על זה שהם משעממים, ואז בגמר אנחנו 4-0 בראש לאיטליה, כן. שתיקו את כולם. אבל אני חושב שזה טוב לספרד.
המשחק הזה היה איזושהי...
אם היא תעשה שינוי בסגנון.
בעיקר לחובבי הטיקי טאקה.
כן, אוקיי.
לסגנון הזה.
תראה את אורוגוואי, לא משחקים בכדור, שני חלוצים.
נכון.
סבבה? אורוגוואי. אורוגוואי נגד צרפת. כשאני מסתכל על צרפת, אני רואה את הנבחרת הכי אתלטית, והכי מוכשרת אולי גם כן, במובן הזה שיש לה פשוט כמות של כישרונות, אתה יכול לעלות מהספסל כל מיני שחקנים שמשנים משחק וכו'.
מרסיאל בכלל לא בסגל, אתה יודע.
כן, מסי קומן, יש מלא. אורוגוואי זאת הקבוצה הכי קבוצה, זה הנבחרת הכי קבוצה, במובן הזה שיש לה חלוצים, טוב עכשיו כוון אני לא אשחק מול צרפת, אבל יש לה שני חלוצים שמכירים אחד את השני שנים, כאילו קוואני וסוארז, שהם פשוט מכירים אחד השני ואת התנועה של אחד של השני, הם שיחקו בנבחרות הצעירות מלא זמן ביחד, אוהבים לשחק אחד עם השני. בהגנה, החוליית הגנה, זה חימנס וגודין, שהם מכירים אחד השני, עובדים אחד עם השני יום יום באתלטיקו מדריד. הרוח של אוסקר טאברז, שהוא כבר מ-2006 המאמן של אורוגוואי.
196 משחקים כמאמן נבחרת. זה מדהים, זה שלוש שנות כמאמן קבוצה שלא מפסיקה לשחק.
זה מדהים, וכשאתה מסתכל, יש להם לפי 5-6 שחקנים עם יותר מ-100 הופעות בנבחרת, שהם עדיין לא בני 32. כלומר, יש לך שם כמות ניסיון קולקטיבי וניסיון של עבודה משותפת ביחד, מה שהופך אותם להכי קבוצה. עכשיו, הם עשו שינוי מאוד גדול במשחק נגד רוסיה, הם הכניסו את לוקס טוריירה, ובעצם ויתרו...
פורטוגל.
לא, לא. נגד
רוסיה, אתה מדבר על הסיבוב השלישי.
על המשחק האחרון.
בשלב הבתים. שאגב, צריך להגיד, רוסיה, פשוט עשה בחוכמה, הוא העלה 6 מחליפים שם, זה השתלם לו.
כן. שאגב, אנחנו רואים ש... קבוצה שעשתה הרבה, הקבוצות שעשו הרבה שנים, זה משתלם בגלל שהן מגיעות יותר טריות למשחק הזה.
זה משתלם אם הן טובות. זאת אומרת, אם אתה טוב בשני משחקים ראשונים, אתה יכול לתת להם לנוח. זה נכון לצרפת, בלגיה, אנגליה וכו'.
זה גם משבש את המחשבה על מאבק על מקום ראשון או שני.
לפי דעתי זה...
אבל צריך להגיד, משמונה נבחרות ברבע גמר, רק 2 באו מהמקום השני, וגם הם בפנדלים, אנגליה ורוסיה.
נכון, ועדיין אתה מסתכל על הטריות של הקבוצות ש... הצליחו, בלגיה לא סתם הייתה, יכולה לתת את הפוש הזה מול יפן, כי השחקנים שלה היו יותר טריים. אבל בכל מקרה, אנחנו רואים למשל את אורוגוואי, שהם הביאו את לוקס טוריירה, אתה מתרגש ממני? כמוני?
אני מתרגש, כן.
אני כל כך, איכשהו שם נלחם בג'ובה, אתה רואה 1.60 וכלום, 1.60 וקרמבו, נלחם עם
ה... איזה מטרונומו, אה?
הוא מתקל עם הראש, אני כאילו מאוהב עם שחקנים שמתקלים עם הראש, זה אהבה שלי. והיו פעמיים...
אבל השחקן שהכי אהבתי באורוגוואי אולי זה ניינטה ננדז, שנראה כמו שכן שלך, בלי, אתה יודע, אולי לא מוכשר, נלחם שם, סתם את החיים שלו.
הוא נראה כמו ישראלי, שבטיול, הוא נראה כמו ישראלי אחרי צבא בטיול בדרום אמריקה.
הוא נלחם, אתה יודע, הוא עשה הכל, בלי כישרון הרבה.
ושינו, יש לך את השלושה פיטבולים האלה בקישור.
ובטנקור מקדימה, מתחת לשני החלוצים, שהוא שחקן מיוחד עם הגוף הזה.
תגיד לי, איך בטנקור, כן, למה הוא לא בקבוצה שתנותנת לו לשחק כל יום? כאילו, הוא פשוט שחקן פנטסטי.
איזה טאץ'. רוצה לשחק במועדון גדול, ובואו נשכח, הוא הגיע ליובה וישר הוא שחק מול ברסה בתחילת העונה בליגת אלופות, אחרי זה הוא שחק מול ריאל בסוף, אבל... זה הבעיה, אתה יודע, כל כך הרבה כישרון יש במועדונים גדולים ושמתייבשים, ואתה יודע, המועדונים הגדולים אומרים, יש לי פה אוצר שאם אני מוותר עליו, הוא הולך להיות סופרסטאר במקום אחר, אני אופסיד.
תחשוב על בנטקור בנאפולי.
כן, אבל
או תחשוב בבנטקור.
לנפולי יש ג'ורג'יניו ואלן, אתה יודע.
בסדר, אבל תחשוב בנטקור ב... ליון. תחשוב, כאילו, אתה יודע, כאילו, לא משנה, בכל מקרה, יש להם שם את הפיטבולים האלה, אגב, בנטקור גם כן לוחם, הוא לוחם ו...
הוא ילד.
הוא לוחם, הוא לוחם ואמן, כן? ואז יש, קודם כל גם השינוי של לוקס טוריירה אפשר לשחקנים, לשחקני ההגנה של נפולי, לנפולי, של אורוגוואי, אבל התבלבלתי, לצאת כאילו יותר, גם ללחץ על האגפים, ואתה צריך את זה כשהקבוצה מאוד מרוכזת באמצע, ואתה רואה, אתה רואה שגם המגן השמאלי של אורוגוואי, שהוא בכלל קשר שמאלי,
כן,
לקזט,
קאסרס,
לא, קאסרס הוא ימני,
קאסרס ימני, אבל, נו,
שנייה, אני כתבתי,
לקסל, דיאגו לקסל,
לקסל, שהוא בכלל לא מגן, והוא הופך למגן, תשמע, זה פשוט נבחרת, היא הרבה יותר טובה מארגנטינה, כלומר, וארגנטינה כאילו, נכון, הם חטפו בראש מצרפת, אבל כן עשו בעיות.
נכון.
מה אתה חושב שיהיה כאילו?
תשמע, זה מאוד מעניין, בוא נזכיר שאורוגוואי, במשחק האחרון בפורטוגל, על ה-30% פוזשן מחצית שנייה, וניסיון ביתה אחד כל המחצית, בכלל אחד, שנכנס, וזה היה קוואני, תראה, סטואני, כנראה קוואני לא יהיה קשיר, וזה הסיפור כזה.
סטואני הוא לא פרייר.
הוא לא, הוא בכלל שלא פרייר.
21...
החלוץ שבליגה הספרדית...
21 שערים.
אני חושב שלא רק 21 שערים, גם אחוז ניצול המצבים אדיר, הוא גם כן חלק מהנבחרת הזאת, זאת אומרת, זה לא שחקן שלא מכירים, אבל עדיין, סוארס וקוואני, זה שמונה, זה תאום עליבר, הגול שהם עשו, זה גול, הייתי בסאו פאולו לפני 4 שנים, שהיה אנגליה, אורוגוואי, וקוואני נתן לסוארס, הוא אומר שאתה יודע, היכולת שלהם לדעת לאן השני רץ, התאום הזה זה משהו אדיר, ותשמע, במובנים טובים, במובן מסוים זה טוב לאורוגוואי להיות אנדרדוג, כי ככה הם רגילים, מכל הנבחרות בדרום אמריקה, אתה יודע, צ'ילה, כולם אוהבות את הכדור, כולם פרוטגוניסטיות, יוזמות, אתה יודע, ואורוגוואי...
וכשזה לא עובד עם הלימות.
לא, אורוגוואי יוצא דופן בקטע, אורוגוואי הנבחרת, הציטוט המפורסם של חורחה סמפאולי, שהוא יושב בלילה עם בחורה בבר, ואז בא מישהו 5 דקות, זה אחרי שצ'ילה הפסידה 3-0 לאורוגוואי, שלא, אורוגוואי נגע 20% מהזמן בכדור, אבל עשה הכל חד ויעיל, זו נבחרת שאוהבת להילחם, אוהבת לצאת למתפרצות, והצרפתים במובן הזה יצטרכו מאוד להיזהר, כי דשאן בדיבור בתקשורת הצרפתית, שאולי נביל פקיר יפתח במקום התווידי, שזה גישה הרבה יותר התקפית, ויכולה להשאיר אותך חשוף, אתה יודע, זה שאלה מי יחליף את מתווידי המושה, שאם זה יהיה באמת פקיר, אופציה יותר הגנתית.
כשאתה מסתכל, מי הלוחמים, אני מסתכל על הלוחמים של צרפת, מי הלוחמים, עם מי אתה יוצא למלחמה?
זה המשחק, תראה, הם צריכים להוכיח, בצרפת כולם מדברים על 98, 20 שנה אחורה, וגם יש הרבה קווי דמיון בטורניר עד כה, ופוגבה, ואתה יודע, קנטה הוא לא מנהיג, אבל הוא שחקן ענק, ומה שהוא עושה על המגרש, הוא מעלים את מסי, שאף אחד לא מרגיש את זה.
יש לך את קנטה, אבל בהרבה מובנים
הוא... אבל פוגבה זה הילד, שבגיל 19 בא לאלכס פרגוסון, הוא אמר לו, סטורי, אדוני, אתה לא נותן לי לשחק, אני הולך והלך בחינם ליובה, ואז, אתה יודע, יש לו את האישיות, נכון שהוא מכתב, ונכון שהוא, אתה יודע, לא כולם זה, אבל הוא צריך, אני חושב שזה המשחק של פוגבה, אמבפה מאוד קשה מול גודין, אתה יודע, גודין וחימנז.
אמבפה הוא אורוגוואי, לא תיתן לו את השטח שארגנטינה נתנה לו. היה שם את הקטע הזה שבנגה ומאצ'רנו רודפים אחריו.
אבל אל תזכח שז'ירו, ארגנטינה סקו בלי חלוץ, נסיטה שם זויה ולא היה למי להגביע. ז'ירו, אתה יודע, שחקן, איך אמר עליו דשאן, כשהוא לא משחק מרגישים יותר את החיסרון שלו מאשר שהוא משחק.
למרות ששוב, אתה יודע, כאילו... שוב, עם מי אתה יוצא למלחמה? כן, קנטה.
עם פוגבה.
פוגבה אתה יוצא למלחמה איתו?
אתה חייב.
עם פוגבה
אתה חייב. תשמע, זה שחקן שביוב...
אנחנו רואים שהכדורגל נבחרות במונדיאל, זה פחות כדורגל ויותר אישיות ומנטליות וכוח, כוח במוח ועבודה משותפת וגיבוש וכו'. עכשיו, דשאן, תראה, אם דשאן היה הקפטן בנבחרת הזאת, הייתי סומך עליה יותר מאשר דשאן המאמן, אני חושב שהוא מאמן בסדר גמור, המאמן הראשון הצרפתי שלוקח את הנבחרת לפעמיים ברצף רבע גמר.
עם הכישרון שלו זה לא הרבה, העניין הוא שהוא מתמודד עם לחץ עצום, צריך להזכיר, כולם מדברים על זידן, כולם רוצים את זידן, ואתה יודע שזידן זה חבר שלו מ-98, זה קצת לא נעים, אתה יודע, שבאים ואומרים החבר שלך, והוא מנהל את זה.
אגב, הוא החליף את לורן בלאן.
כן, כן, הוא מתנהל אבל בצורה מאוד מרשימה, אתה יודע, במונדיאל האחרון בברזיל, יצא לי באמת לשאול אותו שאלה, היה למשחק מול אקוודור, ואז סיבה עיתונאים, שאלתי, תגיד, אתה רואה בכל הצעירים האלה פה איזה דמויות, כמוך, כמו זידן, כמו זה, והוא התחמק, הוא אמר דווקא שלא. והם היו עדיין צעירים מדי להרגשה שלו. וזו הכוונה מראש הייתה שעכשיו, זאת אומרת, היה להם את היורו בבית, ועכשיו שזה יתחבר. זו נבחרת רעבה, צריך לעוד משהו קטן. הצרפת, אנחנו יודעים, כשזה לא הולך, יש שם פילוגים, ואף אחד לא אוכפת, וכל אחד
דוד לעצמו. אבל לא צריך תשן, לא צריך תשן.
בנבחרת הזו יש המון, לא רק זה, פטריוטיות. אמבפה שלא מוכן לקבל כסף ולייצג את הנבחרת, ואגב אמבפה שבועיים לפני שהתחיל המונדיאל הוא קרא את עצמו באימונים, באימוני כושר, הוא באמת סימן את זה כאירוע שלו והבגרות שלו.
אמבפה הוא יותר אנרי או יותר רונלדו מבחינתך?
זה זה
אמבפה
בדיוק, זה שילוב. אבל עוד פעם, אמבפה, אני מגדיר אותו כחלוץ, למרות שכאילו הוא שחקן קו, ושוב, שני חלוצים, ז'ירו ואמבפה, אני חושב שבמונדיאל הזה, לא רואים מספיק איומים, זאת אומרת, יש הרבה שערים, אבל סטטיסטיקות של איומים הכי מעט, גם מחוץ לחווה וגם בכללי.
הכי מעט בהיסטוריה, אפילו פחות מאשר מונדיאל 90, מצד שני, יש לך הרבה יותר שערים בתוך הרחבה.
אבל זה בגלל הפנדלים והמצבים הנייחים.
לא, לא רק זה, יש לך 60% מהביתות, כמעט 60% מהביתות הן מתוך הרחבה, כלומר, הקבוצות כמעט מוותרות לחלוטין על ביתות מרחוק, פורטוגל למשל הייתה אאוטלייר מטורפת, שהיא כל הזמן ניסתה מרחוק, הרבה בגלל שלפי דעתים לא הצליחו להיכנס לתוך הרחבה מול אורוגוואי, אבל אתה רואה את הכדורגל היום, הקבוצות מנסות להגיע כמה שיותר קרוב לביתה, ל-XG גבוה, מה שנקרא, ל-expected goal גבוה, ואתה רואה את זה שהן מנסות ולא תמיד מצליחות.
ולא, אני חושב שזה לא נכון,
נגיד.
מה?
זה בדיוק מה שיכול להיות בעוכריה של צרפת, בגלל המגמה הזאת, כי באורוגוואי...
כן, אבל עוד פעם, אורוגוואי, תראה, זה כמו קרואטיה, הם שחקו מול אורוגוואי, מה שקודם כל עזר להם זה הגרלה מאוד נוחה, ואתה יודע, הם פגשו
את רוסיה,
לא, הבית שלהם היה מאוד נוח, ואז הם קיבלו את פורטוגל, שזה היה באמת מאבק, אבל צריך להגיד, הם פבוריטים, יותר קבוצה, ואתה יודע, זה בסוף, זה נבחרת שכולם ידברו על החלוצים, אבל יש להם ארבעה חלוצים, כי כל מצב נייח, גודין וחימן, זה שני חלוצים, וגודין מוביל אותם ביצירת מצבים במשחק מול פורטוגל, בנתונים התקפיים, אז האמצע שלהם נורא חזק, ואתה יודע, אין מה לעשות, אתה חייב איכשהו לבוא מהצדדים, כי המגנים הם עדיין על הנייר נקודת התורפה של הנבחרת הזאת, גם אם הם נותנים הכל, הם מועדים יותר...
לא מאוד שאתה יודע, אני
לא... לא, קאסרס, אתה לא יכול להגיד שהוא בעטוק, וגם לקסלט הוא כישרון, הוא מרשים.
כן, אבל קאסרס הוא ממש, הוא בלם, כאילו, באישית
שלו. וגריזמן, אגב, אנחנו מדברים פוגבה, גריזמן לא הגיע לטורניר הזה, עכשיו בוא נזכיר, לפני שנתיים ביורו, גריזמן היה חלש בשלב הבתים, דשאן אחרי המשחק הראשון מול רומניה, הופך אותו למחליף מול אלבניה, הוא עולה כובש דקה 90 שער ניצחון, וגריזמן, אני מזכיר לכם, גם ביורו הוא היה רע בשלב הבתים, בנוקאוט הוא כבש 5 שערים. אז אתה יודע, אז עכשיו דשאן מאוד, אתה יודע, כמאמן מה אתה עושה? אני לוקח את הכוכב הזה ושם במקומו נגיד איזה נביל פקיר או משהו, שזה אימור, אבל הרבה בצרפת רוצים מספר 10, כי פקיר הוא ה-10 היחידי, הפייט היחידי שיש בנבחרת הזאת, ומצד שני גריזמן כוכב שלך, אבל הוא לא טוב.
אוקיי, ברזיל, בלגיה. המשחק של רבע הגמר, שתי קבוצות שהן בעצם הטופ 4 של הפייבוריטיות במונדיאל, מפני מתחילת המונדיאל ועכשיו, משחק שלפי דעתי הוא הגנה נגד התקפה באיזשהו מקום, קודם כל בלגיה כבשה הכי הרבה שערים במונדיאל הזה, בהגנה היא לא הכי טובה, ברזיל בעטו למסגרת שלה רק 4 פעמים, כלומר אנחנו מדברים על אורוגוואי כקבוצה הגנתית מצוינת, ברזיל קבוצה הגנתית מצוינת.
אבל היא תהיה בלי קסמירו שאחראי מאוד לנתון הזה, אחראי יש לו הרבה מניות.
אבל פרננדינו יחליף אותו.
נכון, אבל שוב, הברזיל ההרכב זה אותו הרכב, זאת אומרת, נכון, פרננדינו יכול לשחק איתו והוא שחקן מצוין, מה שקסמירו, הכיסוי שהוא עושה, העבודה שהוא עושה, זה פשוט מדהים, ואתה יודע, זה אתגר גדול, ובלגיה... תראה מה זה כדורגל, שנתיים, מנובמבר 2016, הם רצים אותה שיטה, אותה מערך, 3-4-3, יודע מי, זה הנבחרות דומות בזה שיש המון כישרונות, והמאמנים יודעים בדיוק מה 11 ומה השיטה שלהם. ואז מגיע משחק מול יפן, וכאילו, אומנם הם מנצחים בלגיה בסוף, ויכול להיות שגם זה ייקח אתם רחוק המהפך הזה,
אבל הם מנצחים,
אבל הם מנצחים בזכות זה שהוא ברח מהשיטה שהוא ניסה להעתיק מגוארדיולה, של להפוך את דה בריינה לצד קשה. הוא הבין שוויצה ודה בריינה זה לא מספיק.
שנייה, נגד ברזיל הוא עולה ב-4-3-3 נגיד?
אני חושב שזה מה שיהיה, הוא יעלה שלושה קשרים, השאלה אם זה יהיה מוסה דמבלה, שאני הייתי שמח שהוא מתאים למשחק הזה.
אין להם, כאילו אם ויצל מתכנן להיות הולדינג מידפילדר, אני לא בטוח שהוא הולדינג מידפילדר הכי טוב בעולם,
אבל גם משחק בסין.
כן, אבל אם יהיה לך נגיד את ויצל ודמבלה, זה עוצמה מטורפת מול ברזיל, ודה בריינה כאילו בתפקיד קוטיניו, שהשחקן, זה נראה לי מושלם, כן, אבל אתה יודע, אני לא רואה את ה...
האתגר הזה למצוא עמדה שדה בריינה לא ידרוך על הזר, כי יש פה שני שחקנים, אתה יודע, בעיני כולם, דה בריינה הוא הכוכב, אבל הזר, אם תגיד לו איזה הוא יתך הסתירה, הוא חושב שהוא הכוכב?
הזר נותן גולים ואסיסטים ובישולים כל משחק
במשפט... והוא ולוקאקו עם יותר משאר למשחק בתרומה הכללית של שערים ובישולים ב-20 הופעות האחרונות, כי זו נבחרת שמפציצה.
על פניו, אם אתה פותח הזר, לוקאקו קאקו, מרטנס, שלישייה קדמית.
אני לא חושב שמרטנס יפתח. אוקיי. אני חושב שהוא יקריב אותו.
אולי קרסקו. אוקיי, לא משנה, שלישייה קדמית.
או פלאיני או דמבלה, זה היה על חשבונון לדעתי.
פלאיני נכנס ממש להיות בצד ימין נגד יפן, והגול שלו היה חושב שם אותי, כן, אבל הוא כאילו, הוא לא היה... הוא לא שינה את המשחק, כאילו, במובן הזה.
אבל הוא וצ'אדלי כן שינו, וצ'אדלי...
כן, אבל כאילו השינוי היה שבסופו של דבר, דה בריינה פתאום לא עושה, כי מה קורה
פינו אותו להתקפה.
כן, מה קורה ב-3-4-3? דה בריינה הוא באמצע, והוא צריך לעשות המון המון
קשר
הגנה.
קשר אחורי, כי...
ואם אנחנו מסתכלים עכשיו על קרואטיה, למה קרואטיה כל כך טובה, חוץ מנגד דנמרק, כי בעצם רקטיץ' ומודריץ' משחקים באותה שיטה שהם רגילים אליהם המועדונים, שיש הולדינג מידפילדר מאחוריהם וקשר התקפי לצידם. עכשיו, אם אתה עושה את זה, אם אתה נגיד לוקח את השיטה של מנצ'סטר סיטי ושם אותה בבלגיה, אז זה אפשרי, כי אז יש לך את דה בריינה, שיש לו משני הצדדים, להגיד מרטנס והזר, שזה כמו סאנה וסטרלינג, עם חלוץ, כאילו אגוור או גבריאל ג'זוס, ויש לך מאחורה עוד קשר אחורי, ולצידו דוד סילבה, כלומר דמבלה, כן, שזה שחקנים מאוד שונים, כן, אבל העיקרון, אתה מבין? ואז אתה יכול להוציא את הכי טוב שלך מדה בריינה. ואם אתה רוצה לנצח את ברזיל, זה רק אם אתה מוציא את הכי טוב שלך מדה בריינה והזר.
נכון, אתה מדבר על השחקני, אבל מה אתה עושה עם קומפני אחרי המשחק, קומפני ורטונגן שבכלל...
אני חושב שוורטונגן ואלדרווילד חייבים לשחק ביחד, כי הם מכירים אחד את השני שנים על גבי שנים.
זה אומר, אנחנו אומרים את זה כבר שנים.
נכון, הם מכירים אחד את השני, הם צריכים לשחק ביחד, זה שיש בלם שלישי באמצע, לפי דעתי זה רק מפריע.
ברביעה אחורית עכשיו מול ברזיל.
מגן ימני, מגן ימני, אולי המגן הימני הכי טוב. מוניה. מוניה הכי טוב במונדיאל.
ורעב שאתה יודע, פריז חייבת בגלל הפייר פליי הפיננסי למכור אותו הקיץ, הוא רעב להוכיח אותו. זה בכלל יש בטורניר שחקנים, אתה יודע, שהם בלי קבוצה, שהם מחפשים קבוצה, בבלגיה יש הרבה כאלה, הזר שמדבר על העתיד שלו, שם לא מעט שחקנים, אלדר ואיירלד.
ג'ורדן לוקאקו יכול לשחק מגן שמאלי.
אני חושב שג'ורדן לוקאקו זה טעות לא פחות מן האינגולן, שהוא לא בסגל, בגלל האיזון.
נכון, לא, אבל כשאתה מסתכל...
כי הוא משחק עם קרסקו, כשחקן כנף ימין, ואני כל הזמן אומר שם לחבר'ה שלי, למה ג'ורדן לוקאקו, שהוא גם מהיר, גם אתלט, כזה, אתה יודע, מטרונום שרץ על הקו, חשוב, למערך הזה הוא קלאסי, הוא גם היה במוקדמות.
כן.
אני, אתה יודע, זה אפילו יותר תמום מן האינגולן, שאנחנו יודעים מה היה שם.
אז מה, אז איך אוקיי, וברזיל, בואו נסתכל שנייה על ברזיל, מה ברזיל יכולים לעשות?
תראה, כשהולך לך, וברזיל גם הולך לה ומשתפלת משחק למשחק, אז צריך להגיד, זה לא כדורגל אולי שרצינו לראות, וכולם מתעסקים בשטויות של נאמר, אבל...
הוא היה, ראית את הנתון אתמול? הוא היה 14 דקות על הדשא, על הדשא, שכוב על הדשא 14 דקות.
וראיתי לפני זה עוד נתון שכל 9 דקות ממוצע על משחק הוא נשכב על הדשא, אבל בני לעזוב את זה, עזוב, חרוש, תחון מספיק הנושא הזה.
הוא תחון, אבל שוב, אתה יודע, הוא בסופו של דבר...
הפרזנטור של נייקי גם, צריך לזכור.
הוא פרזנטור של נייקי, מדברים עליו לריאל מדריד, אתה יודע, כאילו... ואפילו ברזילאים, אתה מדבר עם ברזילאים, אפילו ברזילאים חושבים שהוא קצת מביך. כלומר, אתה יודע, אתה אומר, נכון, מדברים עליו הרבה וזה, אבל בסופו של דבר, בוא נעשה, דוד, כאילו.
יש לך מוניטין, לעשות משהו משלם, אתה יכול להגיב לזה בשני דברים, או בשלוש צורות. דבר אחד זה, כי הוא נלחם בזה, דווקא אני לא אפול, דבר שני זה, אתה יודע, ליפול יותר ולהישאר כמו שאתה.
הוא ינסה לקחת עוד שוב את המשחק על עצמו.
הרושם ש...
כי נגד מקסיקו הוא די לקח את המשחק על עצמו.
המזל של נאמר, וזה מה שהוא צריך להבין, ואני חושב שהוא גם מבין את זה, כי כן יש לו חברים בנבחרת, בניגוד למסי ורונלדו, יש לו עם מי לעבוד, יש לו נבחרת סביבו, יש לו 10 שחקנים טובים, וגם אמבפה, אמבפה להזכיר לכם, אם לא השאר של פבר, יכול להיות שאנחנו לא מדברים על אמבפה בכלל, זה, גם זידן שגדול ב-98 בדרך, לורן בלן ונצחו בפנדלי, זה, אנחנו עושים את זה בגלל, אתה יודע, סיבות שיווקיות, ו, ואיך שאנחנו אוהבים לראות האינדיבידואל וזה, אבל כדורגל זה משחק קבוצתי, ולנאמר יש ספורטינג קאסט, בדיוק, עכשיו, אני עדיין חושב שצ'יצ'י לא משת... אתה יודע, זה שהוא נותן לג'זוס עודף קרדיט, ופירמינו, אתה יודע, ב-5 דקות על המגרש עושה יותר מג'זוס ב-80 דקות. וגם אתה רואה ואתה מבין שפירמינו שחקן קלאסי לשחק עם פאוליניו, כי פאוליניו כל מה נכנס לשטח, ופירמינו כל מה מוציא את הבלם. זאת אומרת, אבל אתה לא יכול, עם הצלחה, עם ניצחונות, אתה יכול להתווכח. ברזיל יש לה עוצמות, יש לה הגנה מעולה, אגב שני בלמים שיהיו בני 34 עוד חודשיים, תיאגו סילבא ומירנדה, אף בלמים, לא היה כזה צמד בלמים מבוגר שזוכה במונדיאל.
הם עושים,
אם כי איטליה הייתה בגמר
94. העבודה המצוינת שפאוליניו באמצע עם קסמירו, הם פשוט עושים בלוק חוסם.
ואין קסמירו עכשיו.
כן, ושני המגנים, זה שהם לא המגנים הפותחים, פאגנר ופיליפה לואיס, זה דווקא טוב להגנה, בגלל שאתה רואה שהם יותר, זה לא מרסלו שנמצא ברחבה של היריב יותר מאשר ברחבה שלו.
מינימום טעויות ומגנים ברמה גבוהה, ואתה יודע, אפשר גם להוסיף על מירנדה ופיליפה לואיס, שהם היו בסיאם, בעצם גם בגיל, אתה יודע, גיל 30-25, וגם ביכולת המקצועית באתלטיקו, לפני 4 שנים, ואז קולארי לא זימן אותם, לא הביא שחקנים מאתלטיקו, ועכשיו... זה התיקון שלהם, זאת אומרת, זה גם, הכל מתקשר למונדיאל הקודם בברזיל, ולשבע אחת ול...
אחד מהדברים שכדאי לשים לב אליהם, ואומרים לי את זה שם כתבים ברזילאים, שאומרים, אנחנו עדיין לא יודעים איך נבחרת ברזיל תגיב
להיות בפיגור.
להיות בפיגור מול קבוצה אירופאית. וזה כאילו הדבר, אתה יודע, אנחנו עדיין מחכים לזה. טוב.
ובכלל הם כל הזמן על גבול הרגש, הם כאילו, אתה יודע, כמו לפני, זה עומד להתפרץ לדמעות, הם מאוד רגשניים, אבל אתה יודע, זה גם מה שהביא לך ניצחונות, צריך להגיד. זאת אומרת, אתה חייב את התשוקה, ואתה יודע, הצד השני שלה זה יכול להיות התפרקות מנטלית.
אנגליה נגד שוודיה. נתון. ג'ורדן אנדרסון לא הפסיד אף משחק ב-28 משחקים שלו באנגליה. כן? זה הרצף הארוך ביותר ללא הפסד של שחקן אנגלי. עכשיו, לא סתם אני אומר ג'ורדן אנדרסון. ג'ורדן אנדרסון באיזשהו מקום הוא אנגליה חדשה. זה שחקן קישור מרכזי שנתפס בתחילת דרכו כמעין כישרון כזה, אבל עד מהרה הוא הבין שהוא לא כישרון, ושהוא לא שחקן ברמה הכי גבוהה.
הוא לא סטיבן ג'רארד.
והוא לא סטיבן ג'רארד, והוא לא פרנק למפארד, אבל הוא זה שפשוט עושה את העבודה האפורה, ואת הריצות, ואת הטאקלים, ואת העבודה הנכונה, הנכונה בלחץ וסגירת זוויות וכאלה, וכמו שהוא הפך לעוגן בקישור של ליברפול, הוא סוג של עוגן בקישור של אנגליה. אירן.
כן, נכון, ג'ורדן אנדרסון כן בעצם מייצג את חלק מאנגליה החדשה, למרות שלא הכוכב הגדול. אנגליה גם לא הגיעה, הרי לרבע גמר כבר כמה שנים טובות, 2006 כמדומני.
נכון.
אז מסתבר שזה עובד.
הם ניצחו בפנדלים בפעם הראשונה, למרות שאנדרסון פספס, אבל הוא בא טוב.
כן, ואנדרסון, אתה יודע, צריך גם להגיד שהוא, אתה יודע, אמרת, הוא השחקן שאולי הכי מעורר פולמוס, כי הוא תופס את המשבצת של אריק דייר, שהוא שחקן יותר צעיר, יותר דינמי. הרבה אנשים, כשאמרו דווקא הוא, קשר אחורי איתי, יכול להיות נקודה, גם אני חשבתי אגב ככה, שברמה הטקטית, קשר כזה מאחורי איתי, יכול לעשות בעיות, אם הנבחרת, אתה יודע, מופקרת מדי ושם עליו יותר מדי על הכתפיים שלו. אבל תראה, זה מתחיל אנגליה החדשה מבלמים ממשחק רגל. שיש לך, זה, אתה יודע, בשבילנו בלם אנגלית, תמסור לו לראש, לא לרגל.
אתה יודע איך זה מתחיל?
עכשיו לא מגווייר, מגווייר אין משחק רגל טוב, כל כך הוא מסוכן, אבל אחרים.
אני אקח אותך אחורה יותר. זה מתחיל מזה שהמאמן הוא מאמן צנוע.
צעיר שמושפע.
צעיר ומושפע, כזה שהולך לנבחרת הרוגבי ולומד מהם, והולך למשחקי NBA, והולך למשחקי NBA ו-NFL, כדי ללמוד תרגילים לפרי קיקס, לסט פיסס, והולך לשיחות עם המנהלים של הוועד האולימפי.
פוצ'טינו וגוארדיולה שחייבים להזכיר.
בדיוק, ויושב עם פוצ'טינו ולומד וצובר ומעביר את הידע לאחרים, וזה מתחיל עם זה, שיש לך מאמן שהוא לא סוון גורן אריקסון, ולא פאביו קפלו.
ולא רוי הודשון.
ולא רוי הודשון הוא שונה.
ולא סם אלרדייס.
לא סם אלרדייס, הוא לא הכוכב, הוא מבין את זה. הוא מבין את זה באיזשהו מקום, הוא יודע מה השחקנים צריכים, וכל פעם שאתה, אתה יודע, תראה, זה לא סתם שאנגליה מנצחת בפנדלים, צריך להבין את זה. הם עבדו על פנדלים מבחינה מנטלית ומבחינה טכנית.
זה קודם כל ההכרה של סאוטגייט שאמר זה לא עניין של מזל, זה עניין של לבצע פעולה תחת לחץ.
בדיוק, הוא אמר, זה לא, זה עניין של קישור, קישור מנטלי וקישור טכני, ואנחנו צריכים, אם זה עניין של קישור, אנחנו יכולים לתרגל לזה, הוא הראשון, האנגלי הראשון שאומר, לא, זה לא לוטרי, זה לא מזל, והם שמו שם המון מחקרים.
וזה שהם ניצחו, זה רק מגביר את האמונה של השחקנים במה שהמאמן עושה, וזה חשוב מאוד. אבל סאוטגייט הוא מאמן צעיר, קצת, אתה יודע, הוא נקלע לתפקיד הזה בגלל מה שהיה שם עם, אתה יודע, עם סאלרדה, שאם אין משחק אחד, ותראה, הוא לא, חסר לו ניסיון, וראית מול קולומביה, הוא עשה חילופים בעיניי לא טובים, גם בזמן, גם בעיתוי, כמעט הפסיד את המשחק שם, אתה ראית שפקרמן, שאומנם פתח עם הרכב לא כל כך טוב.
אוקיי, שנייה.
זאת אומרת, היו רגעים שאמרתי, וואלה, הוא היה צריך להיות העוזר של, זאת אומרת, אתה יודע.
אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו בחילופים, כן, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה מסתכל, כן, שורה תחתונה, כן, השער של קולומביה כבשו, אתה יודע, מביתה, משום מקום, וקרן, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה יודע, זה היה מאוד מקרי. אגב, זו פעם ראשונה שאנגליה סופגת שער בתוספת זמן של הדקה ה-90, כלומר, במונדיאל.
היא גם עשתה שער, היא כבשה שער בתוספת זמן, נגד טוניסיה.
אריק דייר ורשפורד, שני המחליפים שלו כבשו.
בפנדלים.
בפנדלים, בפנדלים.
באחרון.
נכון, וזה היה, הוא אמר, אנחנו כאילו כשאנחנו התחלנו לחשב את עניין הפנדלים, על זה אנחנו התחלנו לחשב על זה, אז אני חושב
אריק דייר, תראה, רשפורד נכנס דקה 113, זה עוד מובן לי, דייר נכנס מוקדם והוא איבד, אז הרי מה קרה במשחק הזה, אתה יודע, יש תוצאה, אנגליה עומדת לנצח, אז טבעי, מאמן אחד עושה חילופים התקפיים יותר, ואחר רוצה הגנתי, ואז אתה מוצא את עצמך עם הרכב, שוואלה, אתה לא יכול לשנות כבר, אתה לא יכול וזה אתגר, האתגר המנטלי אבל, אחרי שאתה סופג, וקולומביה שם עם אוריבה וזה, אחרי החילופים היו מאוד מסוכני.
תראה, קולומביה באיזשהו מקום אמרו, קודם כל הם לא הגיעו להרבה הזדמנויות.
היו להם ארבע ביטות למסגרת, ששתיים מהם, זה הביטה של אוריבה ואז הקרן שהפכה לגול. ואנגליה רק שתי ביטות למסגרת. במצב האחרון של דליאלי דקה 63.
כן, אבל אנגליה, ממה שאני ראיתי, אנגליה שלטה במשחק, והיא שלטה...
היא שלטה לא בערכה.
במחצית הראשונה היא הייתה גרועה, ובמחצית השנייה... ובמחצית השנייה... לא, במחצית הראשונה של הערכה, היא הייתה, אתה יודע, עדיין תחת ההשפעה של הזה, אבל הם התגברו, במחצית השנייה הם היו קרובים לשני שערים. אפילו שזה לא הגיע לביתה למסגרת, דריק רוז, אתה יודע, זה היה דריק רוז.
דני רוז.
דני רוז, דריק רוז זה מישהו אחר, מנסוטה וזה, אבל בכל מקרה.
אבל אנגליה צריך להגיד, המשחק השוטף חסר לה, הרי השיטה הזאת שה-3-5-2 מיועדת להסתיר את זה של אנגליה עם מספר 10.
אין להם גם...
ודלה אלי למשל יחזה ורחים סיים, כל השחקנים שאתה מצפה מהם לעשות פעולה טכנית יצירתית, לא עשו. הם חיים על מצבים נערכים, וזה משהו שהם צריכים לפתור, יכול להיות שהם יתפוצצו פתאום ברבע על שוודיה, כמו שהם עשו ביורו 96 מול הולנטים, אתה זוכר.
אגב, אבל אתה יודע, מצבים נערכים, זה הרבה מהשערים במונדיאל.
אני לא מבטל את זה, אני רק אומר שכל המחמאות,
זה יכול לקחת אותך רחוק.
אנחנו רוצים לראות יותר.
זה יכול לקחת אותך רחוק. אני חושב שלופטוס צ'יק יכול לעשות נזק נגד כל קבוצה, והוא לפי דעתי יותר טוב מדלה אלי, דלה אלי, אני לא יודע, יש לו פציעה או משהו מטריד אותו.
אתה מדבר יותר טוב עכשיו, לא שיבינו בבית שהוא לא יותר טוב כללי, דלה אלי
סתם. לא, אגב, לפי דעתי לופטוס צ'יק לא כזה רחוק מבחינה.
דלה אלי 18 שערים, 11 בישולים בעונה.
אני חושב שלופטוס צ'יק הוא לא שחקן פחות טוב מדלה אלי. הוא לא שחקן פחות טוב, ואני חושב שיש לו פוטנציאל מאוד גדול.
אם אולי מגיע לצ'לסי, תחששה נהיה יותר אולי?
כן, יכול מאוד להיות, שאם הוא עכשיו בצ'לסי, והוא יקבל את ה...
נשאל לקריסטל פלאס בעונה החולפת,
אם הוא ישחק בצ'לסי, אז הוא שחקן טוב, הוא היה אחד מהשחקנים הכי טובים בנוער, באנגליה.
זה נקודה שאגב שווה להזכיר. אנגליה, אתה יודעת את זה, רן? הם זכו בתואר אחד בכל קטגוריות הגילאים, מונדיאל 66, זה לא רק התואר היחיד בבוגרים, הם לא היו בגמר באף, ולפני שנה, הם לחו שלושה תארים, המונדיאל עד גיל 20.
כי זה הליך, זה הליך, קורה שם שינוי DNA.
וזה אבל, מה שקרה לפני שנה, יכול גם להוות השראה, אפשר לעשות את זה עם כל הצעירים האלה.
טולון, הם זוכים בגביע טולון, שלופטוס צ'יק שם, כאילו אחד מהשחקנים, חלק מהשחקנים, והעוזר מאמן זה סטיב הולנד, והמאמן זה גאר סאוטגייט. בכל מקרה, בואו נדבר קצת על שוודיה, ואז אנחנו נסיים, כי אנחנו כבר שעה וחצי בקשקושים. שוודיה נבחרת שלא הייתה אמורה להפסיד לגרמניה, כן?
לא הייתה אמורה בכלל עם הולנד ואיטליה, תחזור למוקדמות.
מדיחים את הולנד, מדיחים את הולנד, מדיחים את איטליה, מדיחים את גרמניה
ואת שוויץ.
יופי, וזה, אני ראיתי שידור חוזר של המשחק הזה.
ונרדמת עוד פעם.
לא, אני לא ראיתי את המשחק במקורי, בגלל שנסעתי להרצאה בדרום, אבל...
הם לא זזים מתוכנית המשחק שלהם מילימטר. זה פשוט כמו מחשב.
אפרופו, גם לאנגליה יש מאמן מנטלי מאוד חזק, מאמנת מנטלית מאוד חזק, פיפה גראז', וגם לשוודיה יש מאמן מנטלי מאוד חזק, הם עובדים גם כן כמועדון כזה, הם קבוצה מאוד מאוד קבוצתית.
כי עכשיו הם יכולים גם לעבוד כקבוצה, אין להם את הסופרסטאר שנמצא, שם את זלטן, והכל השתנה, גם הגיע, הרי המאמן הוא זכה קודם באליפות.
עם נורשפינג בדיוק.
נורשפינג בשוודיה.
תראה להביא את המאמן הנכון.
לראות, בדיוק, וזה הקרדיט שאפשר לתת להתאחדות השוודית, שהיא הביאה אותו בכלל.
התאחדות השוודית שעבדו בארבעה מאמנים ב-20 שנה, וזה כולל את הצמד הנהדר, סודרברג ולאגרבק. אבל אתה יודע, יש שם דרך ומחשבה, לא סתם מביאים מאמן, אתה יודע, ישראל, נבחרת ישראל למשל, תסתכל איך ישראל נראית באירופה, מי הכי מתאים לה, מכבי נתניה בעיניי זה קלאסי, אתה יודע, להביא איזה דראפיץ', כי למה? כי אתה צריך לחשוב במנטליות מה המצב שלנו בכדורגל האירופי, והם עשו את יאני אנדרסון, המאמן הזה, שהוא אגב מצחיק גם... המנטליות השוודית, תראה, העניין עם זלטן, כולם מדברים על הכוכב, וזה צריך להבין, שעם זלטן, זה כל התקשורת גם, קודם כל השחקנים עצמם אמרו על זה, שדאג, מרגישים קצת פחות זה, אבל כל הפסטיבל,
זה קרקס,
זה קרקס, ועכשיו הם נבחרת שלא מעניינת, וזה סוד ההצלחה שלהם, שהם לא מעניינים, ואפילו, אני כל הזמן, אני לא אחזור על זה יותר, אבל אבא של אמיל פורסברג, אומר לעיתונאים, הבן שלי משעמם, אין לכם מה לדבר איתו, לא תוציאו ממנו כותרת, זה הסוד שלהם. עכשיו הם עושים את זה נהדר, הם לא סוטים תוכנית המשחק, החוכמה היא, אתה יודע, גם גרמניה שניצחה אותם, הם היו מחק של ביתה שטוני קרוז מלהיף את גרמניה, זאת אומרת, הם עושים את העבודה, ולא אכפת להם שתגידו עליהם שהם מוקריסטים, אני מזכיר לכם, זו נבחרת שבמוקדמות 41 או 44% בעצם, מהשערים שלה היו במצבים נאחים, היא קיבלה 8 שערים משחקני הגנה, שזה הכי הרבה, זה נכון שגרנקוויסט, הקפטן הוא פנדליסט, זה קצת עוזר, אבל עדיין, ראינו גם בטורניר הזה, את המגן אוגוסטינסון קובץ.
גרנקוויסט כבר, יש לו כבר, אשתו בהיריון,
כן, הייתה צריכה ללדת כשהם שיחקו מול שוויץ, אני עוד צריך להתעדכן. אבל זה אמור לקרות, בכל מקרה, שוודיה, ההיסטוריה, היא ניצחה את אנגליה, אני חושב שדווקא במשחק הזה מול אנגליה, איכשהו יגידו שזלטן, זה יהיה מאוד לא הוגן כלפיהם,
אבל
אתה שחקן בנבחרת, רן, אתה שחקן בנבחרת, אני אשאל אותך גם את השאלה הזאת.
זה לא שחסים.
ויש לך, כן, ויש לך אשתך בהיריון ועומדת ללדת, ואתה מגיע, אתה קפטן שלהם, ואתה מגיע לשמינית גמר. אתה מפסס את המשחק אם היא הולכת ללדת?
אם זה בין ראשון או שני זה הבדל.
נכון.
זה בין השני של
גרנקוויסט. אני לא מפסס את המשחק.
אוקיי. ואם זה לידה ראשונה?
לא מפספס את המשחק.
אוקיי.
אשתי תבין.
אז צריך להגיד שהיה שוודיה שוויץ.
אשתך לשעבר, תבין.
היה שוודיה שוויץ.
אתה מבין, איתה הייתי בלדה, זה לא עזר.
אתה יודע ששוויץ, ברילם בולו, בן 21, חלוץ הנהדר של שאקה שנבחרת שוויץ, הוא שיחק מול קוסטה ריקה, ויום, איך שנגמר המשחק, הוא טס לצריך, הבת זוג שלו נעמי, אגב, אחד הזוגות היפים באירופה אולי, היא ילדה, בת ראשונה.
זה חכו לו מטוס.
נליה, בדיוק, אבל זה בת ראשונה, הוא טס מיד להיות איתה וחזר לנבחרת.
היה גם בדנמרק, שאחד מהשחקנים טס,
קנוצן,
וכולם מימנו לו את הטיסה, כאילו, אתה יודע, איזה מימון, איזה צריך, כאילו, אריקסן יכול לשים לו את
זה. לא, תשמע, זה אחד הדברים המעניינים, זה נבחרות כמו דנמרק, שיש שם פערים מאוד גדולים ברמות השכר.
אגב, גם שוודיה.
גם שוודיה, בדיוק. ולמשל, 150 אלף דולר שיש בונוס לעלייה לנוקאוט בנבחרות האלה, כמובן צריך להזכיר, כל נבחרת שעולה מקבלת 8 מיליון דולר בונוסים, אז מזה מחלקים לשחקנים, אז יש שחקנים שמשחקים בשוודיה או דנמרק, שבשבילם זה המון כסף,
כן.
בשביל הקש, מייקלים והאריקסנים והפורסברגים זה פחות.
כן.
מה אתה אומר על אמיל פורסברג, שלפני, בוא נזכיר, פורסברג לפני שתי עונות, הוא פרץ 22 בישולים,
נכון.
ליברפול רצו את זה, עונה אחרונה, הוא לא היה עונה רעה, שהוא נתן מספרים נמוכים, הקבוצה גם, הוא ציפו ממנו ליותר.
אתה אומר שאבא של פורסברג אמר שהוא אדם משעמם, שאין מה כל כך לדבר איתו, לא אתן עניין. מקצועית, אני חושב שזה אותו דבר הטורניר הזה. פורסברג זה לא משום ששווה לציין אותו לטובה בטורניר הזה, גם השאר,
לא, נכון, היה גם לא הייתה טובה.
שער די דרדלה, זאת אומרת, אחרי הביתה. זה רק מראה כמה שוודיה חזקה. זאת אומרת, פורסברג זה לא מה שחשוב.
ומה שנבחרות, שימו לב שמצליחות, כמעט כולן מתחילים לבנות אותם מאחורה קדימה.
נכון, אתה צריך, אתה זוכה בהגנה, אתה זוכה במונדיאל בגלל הגנה, רק שתי נבחרות, אני לא זוכר בדיוק איזה, שתי נבחרות בכל הזמנים ניצחו מונדיאל, למרות שהם ספגו יותר משני שערים בנוקאוט, הנבחרות בטח האחרונות, איטליה, ספרד, גרמניה, כמעט ולא ספגו, ספגו בנוקאוט, למשל גרמניה ספגו רק מגרמניה ומאלג'יריה בגארבג' טיים בעצם. אתה, הכל זה הגנה.
ברזיל 94 אולי ספגו יותר משניים, כי היה להם
3-2 על הולנד. היה להם את 3-2 נגד הולנד וזהו.
כן, שוודיה והיה בסדר.
אני חושב ששוודיה הם ניצחו 1-0 משער של בבטו.
כן, כן, כן.
לא, שנייה,
זה היה בבטר. אני זוכר 2-1, אבל זה היה משחק פתיחה, אז אני מבלבל, לא חשוב, עזוב.
טוב, חברים, אנחנו פה, רן לוי, איפה מוצאים אותך?
מוצאים אותי בבונדסמניה בפייסבוק, דף הפייסבוק בונדסמניה, הכל על כדורגל גרמני, יש גם סרטי וידאו שאני מפרסם מהמשחקים שלהם, כן. אני מגיע, ויש גם מסנג'ר פתוח לכל, לכל שאלה תשובה.
יוניון ברלין, מה יהיה איתם השנה?
FC יוניון ברלין בבעיה די קשה, יש להם כל שנה ציפיות לצמרת, ובכל שנה הם מפשלים, לפחות בשנתיים האחרונות.
אפול קטמון של הגרמנים.
לא, שנה שעברה זה הייתה אמורה להיות העונה.
זו הייתה אמורה להיות עונת העלייה. יש להם שאיפות לעתיד, הם מרחיבים את האצטדיון, 35 אלף מקומות, במיוחד כדי להתאים אותו לבונדסליגה.
אגב, כל מי שנוסע מומלץ, קופניק, לאזור לאצטדיון, פנטסטי, חוויה אדירה.
אצטדיון ששופץ על ידי הקהל.
האוהדים התנדבו למשימה, השקיעו שם 14 אלף שעות עבודה, והקימו את האצטדיון בעצמם. זה אצטדיון, קבוצה של אוהדים.
כן, זה סיפור פנטסטי הקבוצה הזאת. איך קראו לשחקן שחלה בסרטן והם נתנו לו חוזה ל...
וואה, בנימין קל.
קל.
בנימין קל.
קיצר, קבוצה פנטסטית, נהדרת, כאילו מועדון אמיתי, רק חבל שהם גרועים בכדורגל, כמו הפועל קטמון. עמית לוינטל, איפה מוצאים אותך?
אני חושב שבכל מקום בתקופה, אבל לא, אני עוד מעט נגמר המונדיאל, ניסה קצת לגרמניה, הולנד, הנוח. יש לנו נוקאוט, מחר אני...
לנוח, אה?
נוקאוט, נוקאוט, בכאן 11.
כן, כל המשחקים יהיו בכאן 11?
כן, כן, כן. כל המשחקים
עד הסוף. כאן, כאן, כאן. טוב, אני הייתי אוריאל דאסקל, תודה רבה, עמית לוינטל.
תודה רבה.
תודה רבה, אירן לוי.
תודה, תודה.
הרזה והגבוה והמבוגר, ויאללה ביי.